ערב טוב לכם. כל הכבוד. זהו, אני לא... צביקה, אתה שומע אותי?
אני לא שומע.
אני גם לא שומע, אולי שומעים אותנו, אבל אנחנו לא שומעים את עצמנו. בכל מקרה, טוב ששומעים אותנו. אז יום חמישי עם הצלחה למכבי חיפה אתמול, עם הצלחה יחסית, הייתי אומר, למכבי תל אביב, כי אנחנו מצפים ממנה ליותר במשחקים שכאלה. והערב, הפועל באר שבע פוגשת את לבסקי סופיה, עם רצון אז לראות שלוש קבוצות ישראליות בעוד שבועיים בסיבוב הבא, שלב הפלייאוף של אירופה, אחת במוקדמות האלופות, השנייה, השתיים האחרות בקונפרנס ליג. אבל פיקה, קודם כל שלום, עכשיו שומעים אחד
השני. אהלן, שלום, ערב טוב לך, ערב טוב לשומעים, למאזינים, לאלה שתקועים בפקקים של יום חמישי.
אתה יודע, בשבועיים האחרונים אין פקקים ביום חמישי.
למה?
לפחות בציר מרכז, מרגיש לי פחות פקוק, אולי כאלה שנוסעים. סליחה מאלה שנוסעים עכשיו צפונה ודרומה.
ביום רביעי שעבר נסעתי לאר אדר.
כן.
וזה היה הערב של המשחק של ביתר ירושלים.
כן.
לקח כל הכבישים, כל הדרכים לירושלים, היו פקוקות. הווייז שלח אותי דרך ראשון, דרך פה, דרך שם, ובכל מקום, והתקשרנו עם כל מיני אנשים, כל מקום נסעו. אוהדי ביתר, נהדר, עם הדגלים הצהובים.
נכון, האמת, לא נעים לי לומר,
30 אלף איש באו.
גם אני נסעתי לירושלים, באמת היה פקק, אבל דווקא באיילון הרגשתי מאוד מאוד רגוע מבחינת הכבישים, אבל לא בכבישים עסקינה, אני רוצה לדבר איתך על מהות העניין, מה יותר חשוב, להיות אלוף איפשהו או סיאן, סיאן ואגדה, כי ארי קיין החליט, או שלא, החליטו בשבילו קודם כל, שהוא יכול לעבור לביין מינכן, ועכשיו זה בידיו, הוא צריך לקבל החלטה ביומיים הקרובים, האם הוא עובר לביין מינכן כדי סוף סוף לזכות בתואר, מעולם לא זכה בתואר, או להמשיך את הדרך שלו, להיות מלך השערים של כל הזמנים בפרמייר ליג, ולהמשיך את, ביסוס אותו כאגדה.
אנחנו מתעסקים פה, קוף מתעסק פה, עם העניין הזה אנחנו כבר מתעסקים חודשיים, וצחקנו, קוף תמיד צוחק על הבעלבתים היהודים, על מיכאל לוי, לא מיכאל לוי, איך קוראים לו, דניאל לוי, של טוטנאם, שהוא ינהל איתם מסע ומתן, ימצוץ להם את הדם, הם התחילו עם 70 מיליון יורו, הוא בשנה שעברה מנע ממנו, אני חושב שהוא עדיין רוצה, לא כל כך רוצה לעזוב את אנגליה, הוא אנגלי, 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 שיושב, לא כל כך הוא רצה לעבור למנצ'סטר סיטי בשנה שעברה, אני לא יודע אם יש עוד קבוצות אנגליות עכשיו שרוצות אותו.
לא, דני לוי תלווטו, אסור לו לעבור לקבוצה אנגלית, ואז הברירה שלו היא למשוך עוד שנה ולהיות חופשי לגמרי.
אבל כבר היה כאילו שהוא סיכם עם ביירן, והיה כבר כאילו, אני לא יודע, אני לא ראיתי, אמרו שאשתו והילדות נסו כבר למינכן, ובחרו את הבית, ובחרו בתי הספר לילדות, וכל זה, ועכשיו פתאום אני שומע שהוא לא רוצה, או כן רוצה, או לא רוצה.
הוא מתלבט, הוא מתלבט.
פתאום הוא מתלבט אחרי מלחמת עולם.
נכון.
ועכשיו דניאל לוי, ועכשיו, אם הוא ימשיך לשחק בטוטנאם, בסוף השנה הוא חופשי בלי לקבל גרוש.
בדיוק, בדיוק. תראה, דניאל לוי גם בהתלבטות, הוא גם, אתה יודע, כל פעם שנה אומר לעצמו, אוקיי, אני אשאיר את ארי קיין, אולי נגיע למשהו. אבל אנחנו עוד נעסוק בארי קיין, אני סתם עשיתי תרגיל למאזינים, וזה עבד, כי קיבלתי המון תגובות, הודעות נאצה,
שמה?
אין פקקים באיילון, שולח לי מישהו עם פקק. אחר כך,
כביש לא
החוף, כביש החוף צפון, הפקק ענק. חברים, תמשיכו לשלוח לנו הודעות תנועה.
איילון בלי פקקים, אין סרט כזה.
תראי רק לבדוק ששומעים אותנו. זהו, עוד מעט אנחנו...
משבוע הבא תוכל לשאול מה המצב ברכבת החדשה.
כן, כן, זה תרגיל יפה. אתה רואה, יש כמה שנפלו בפח בנושא הזה. אז בפקקים אנחנו לא נעסוק, אבל אנחנו מבינים שיש פקקים, אז טוב שאתם שומעים אותנו. סוף שבוע גם בכדורסל כמובן, גם נבחרת ישראל, אנחנו נדבר יותר מאוחר גם על העניין הזה. אבל אתמול ראית את המשחק? את שני המשחקים,
ראיתי,
זה הגיע ברצף.
ראיתי את שני המשחקים. זאת אומרת, אני נכנסתי למשחק של מכבי חיפה אחרי שנגמר מכבי תל אביב, כי אתה יודע שאני מכבי תל אביב, אבל כל פעם שהיה גול, מאחר ובערוץ שלנו, כשאתה רואה, אני אומר לך...
מתפוצץ.
בערוץ 2 יש שער, בערוץ 1 יש שער.
נכון.
אז עברתי לראות את הגול וחוזר. תשמע, מכבי חיפה קבוצה טובה, כל הברבורים והקשקושים, נכון, היה חסר לה וזה, עדיין אנחנו נמצאים עוד לא בשלב הבתים, מכבי חיפה קבוצה טובה.
אתה, שוב, אמנם שחקנים שרובם כבר שיחקו בעונה שעברה באינדר דנדט, אתה יכול להתרשם כבר ממאמן כמו דגו, שזה באמת שלב מוקדם.
תשמע, על דגו מופעל לחץ גדול מאוד, ואין לו, לא עומדת לרשותו הקבוצה שעמדה לרשות בחר בשנה שעברה, כולם יודעים מה צילי שווה, וכולם יודעים מה בופני נתן, ועדיין מחפשים את המספר 6 הזה, שחולמים עליו בלילה ובבוקר, אבל דגו עושה תחת לחץ, ניהול המשחקים שלו עד עכשיו, הוא טוב. הוא טוב, עכשיו אני לא חושב שהמבחן שלו הוא כל משחק מעמידים אותו במבחן וכל שבוע במבחן, הוא משלב צעירים שבמכבי חיפה כבר לא עשו את זה הרבה מאוד שנים.
נכון, שנים.
ויש כמה צעירים ונותן להם לשחק בניגוד לקין, ואני חושב שאתמול הם נסו לשם, כשאמרים להוציא תוצאה טובה, זה להוציא טקו.
נכון.
הם חזרו עם ניצחון, הם חזרו עם 2-1.
לא רק עם ניצחון, הייתה תחושה, גם סבא אמר את זה אחרי משחק, הייתה תחושה שכל התקפה של מכבי חיפה היא התקפה מסוכנת. היריבה מרגיש לי פחות טובה מהיריבה הקודמת, משריף.
העניין הוא, אני אמרתי באמצע השבוע כבר, שאני לא אוהב את זה, גם כמאמן, שכשאני יומיים לפני המשחק עם ברטיסלבה, שולפים לי פתאום את אלופת שוויץ, את... שכבר מה המשחק הבא? הלו, תן לשחקנים שלי להיות מרוכזים בשלב הזה. פתאום, וופה עושה את הגרלות האלה, אז פתאום אומרים, משחק הבא, באר שבע נגד פרנקפורט.
כן, פרנקפורט.
אני רוצה להתרכז בלבסקי, אני רוצה להתרכז בברטיסלבה, אני צריך להתרכז את השחקנים שלי במשחק בלרנקה. אז, אבל עכשיו חזרו עם 2-1, בחיפה הם לא יפסידו, האצטדיון בחיפה הוא הפך להיות מפלצת ביתית,
זה נכון.
כל הכבוד להם.
טוב, אז על מכבי תל אביב אנחנו נדבר יחד עם יניב תוכמן, וואלה ספורט. תוכמן, מה העניינים?
מה עשית לערן זהבי שהוא ככה מחמיץ החמצות שאנחנו לא מאמינים שהחמיץ אתמול?
למה אתה אומר את זה? אני דיברתי איתו לפני השלושה בדיוק. אז זה הגיע שלושה.
לא, אבל זה השפיע על אתמול. זה השפיע על אתמול.
יקל את הרעיון איתך.
יכול להיות, יכול להיות. שאחרי
השורה,
הוא ראה את העריכה, אז הוא...
אתה המנחוס.
יכול להיות, יכול להיות.
האמת שאני רואה הרבה מקטעים של זה, כל הזמן קופץ לי, ואחלה רעיון.
נהדר, הערב חלק ב', זה לא...
כן, כן, כן. דברים מעניינים.
גם אצלי היה שני חלקים.
זה שאלה, זה שאלה.
והיה צריך חלק שלישי, רק לא הספקנו.
אסור, אסור, זה חוקים, יש חוקים. טוב, תוכמן, מה קרה אתמול לזהב ומכבי תל אביב? מה מדברים אחרי המשחק?
תראה, אם היינו מדברים אתמול בשעה כזאת, הייתי אומר לך, בניגוד אגב להרבה אחרים שחשבו שמכבי תבוא לטיול ותגמור את הסיפור כבר אתמול, אם היינו מדברים אתמול, הייתי אומר לך שתוצאת תיקו, ולהביא את ההכרעה לבלומפילד, זה אחלה. אני האחרון שמזלזל בכדורגל הקפריסאי, הייתי שם עם הגלקטיקוס ב-2005, אתה זוכר, הדחה על ידי הפועל ניקוסיה, בוא, הקבוצה הזו היא קבוצה שהגיעה אייק לארנקה הגיעה לשמינית הגמר בעונה שעברה, לא צריך לזלזל בכלום, אבל אחרי שראינו את המשחק אתמול, ואחרי שמכבי תל אביב כבר הובילה 1-0, היא הייתה צריכה לגמור את העבודה, 2-0 לפחות, ולבוא הביתה לטיול שבוע הבא, במקום זה, כמעט הפסידה את המשחק. ועוד הפעם, זה לא הקטע של ההתמודדות הזאת עם אייק. אני מניח שמכבי תל אביב תעבור, אם אני צריך, אתה יודע, לייצר אחוזים, אז זה פחות או יותר 70-30 לשבוע הבא, בבלומפילד, למעלה מ-20,000 איש כבר הבטיחו את מקומם. אבל אתה יודע, אתה יוצא אתמול בתחושה, וזה לא רק אנחנו, אלא גם מכבי תל אביב ובטח רובי קין, בתחושה שהוא לא יכול להיות רגוע לגבי הסגל הזה, לגבי העונה הזאת, כי עד עכשיו, אתה יודע, את ההרגשה, גם השישייה הזו בבאר שבע, שהיא פגעה מאוד בבאר שבע, אבל יכול להיות שגם, אתה יודע, עשתה קצת נזק למכבי תל אביב, כי יכול להיות שגם במכבי תל אביב קצת הסתנברו וחשבו, יאללה, יש לנו, אתה יודע, את הקבוצה המושלמת, אבל בוא, מכבי תל אביב, בינתיים, עם שינוי אחד בהרכב, נכון שיש גם שחקנים אחרים שהגיעו, חזרו מהשלות, כמו רוי רביבו, או שחזרו לחיים, כמו יונתן כהן, אבל עדיין אני חושב שמכבי תל אביב צריכה לחשוב טוב, למשל, בעמדת הבלם, אתה יודע, אתה מחזיק בלם זר, דרק לוקאסן, אגב, שבעיניי, ראוי לפתוח בהרכב מכבי תל אביב, לי אין בעיה עם דרק לוקאסן, יש לו לפעמים את היציאות האלה, הנפילות האלה הקטנות, אבל בעיניי הוא בלם ראוי, אבל אתה רואה שרובי קין לא הולך איתו, והולך עם ניר ביטון, אז אם אתה לא חושב שהבלם הזר שלך מספיק טוב בשבילך,
אז תביא רכש שאתה רוצה באמת.
טוב, אבל יש פה הרבה מאוד בעיות, הכל גם אני מאוד הייתי מרוצה שהעיפו את קרנקה, או פיתרו את קרנקה, והביאו את רובי קין, זה היה מאוחר. עכשיו, בואו, מאז אמדור, מכבי תל אביב לא הצליחה להביא בלם. בלם טוב, בלם, את אמדור לא יכלת לעבור. הוא היה בנקר, נכון?
כן, נכון, אבל אל תשכח שבעונה אחת אצל איביץ' אמדור היה שחקן ספסל.
בסדר, כי איביץ' היה לו לפעמים את היציאות שלו.
לא, 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 הוא פשוט נפצע, ואז פיבן ושרן ייני היו מצוינים.
בסדר, אבל עכשיו זה אחד. שניים, יובנוביץ' רוצים למכור אותו? תמכרו אותו. אבל אי אפשר להחזיק שחקן שהוא מריח שערים ומפקיע שערים מצוין, ולהוריד אותו לספסל, איך אתה רוצה למכור אותו? אתה גם רוצה למכור אותו בלא הרבה כסף. עכשיו, אתמול, ערן לא טוב, תן ליובנוביץ' לשחק חלוץ מרכזי, חלוץ חוד, 30 דקות אחרונות. עכשיו, אתה מוציא את פרפק גויגון, מה אתה מכניס את... תכניס את... את יובנוביץ'.
לא, אבל יובנוביץ' לא יכול לשחק על הקו.
לא, מה זה לא יכול לשחק על הקו? בשנה שעברה שיחקו שניהם ביחד.
כן, אבל לא מספיק טוב.
אבל, ואילון אלמוג כן משחק על הקו, נהדר, מדהים.
לא, אבל במשחקים הקודמים הוא היה יחסית בסדר, פה לא היה לא טוב, זה נכון.
עכשיו, לגבי רוי רביבו, גם נבחרת ישראל. מקום, מגן שמאלי, מצוין, ילד צעיר, עובד, הגנה, התקפה. הפלוס שלו לדעתי על המסירה שלו, הפס שלו, הרבה יותר מדויק. הכדור מגיע למקום, אתמול הוא עשה גם כמה טאקלים טובים, בנושא הזה מצוין, אבל מה עם דור תורג'מן? אפילו לא דקה.
כן, שני המשחקים האחרונים, לא נתן לו אפילו דקה, לא ברור עדיין למה. אתמול בכלל, רובי קין עשה רק שני חילופים, אני חושב שבסוף, מכבי תל אביב כן הייתה צריכה קצת רעננות.
נכון, זה היה מזג אוויר שם חם וקשה, וחלק מהשחקנים כבר לא זזו.
כן, במשחקים הקודמים אגב, הוא דיבר על זה, למה אתמול קפץ לי הקטע של השני חילופים? כי באחד המשחקים האחרונים, הוא אמר, אני חושב שאני בין המאמנים הבודדים בשלבים האלה באירופה, שנותן לחמישה שחקנים להיכנס כמחליפים, אני רוצה לשתף כמה שיותר.
לא, הוא נכנס לפאניקה לדעתי מהגול שהוא ספג.
יכול להיות, יכול להיות. אבל אני עוד פעם אומר, הקונספציה, וגם אם קראת אתה, אני יודע שאתה עוקב אחרי כן. מה שאני כותב בוואלה. ברור. אתמול עשיתי כתבה וקראתי לה, ערוכים לשינויים אבל לא יוזמים אותם. ככה קראתי לה, נכון. זו הייתה הכותרת. מכבי תל אביב ערוכה לשינויים. יש לה את השחקנים, במידה והשחקנים יבואו, אתה יודע, עם הסוכנים שלהם.
מה זה יש לה? השחקנים לא עומדים ומחכים, השחקנים כבר רואים שמתקרב עוד מעט התאריך האחרון, והם גם יקבלו הצעות מקבוצות אחרות, לא עומד ומחכה בלם, לא עומד ומחכה שחקן כנף.
אבל תראה, אנחנו מדברים על שינויים, אחרי שלפני...
הוא אמר גם יניב אצלך במסיבה, כששאלת אותו במסיבה עיתונאים, וגם כתבת שהוא אמר, אני לא מתעסק בזה, יש אנשי צוות סקאוטים זה שבודקים, והם יודיעו לי מה קורה.
אבל תראה, לפני שבועיים דיברנו אחרת, זאת אומרת, יש פה שלושה משחקים מאז ההצגה, פטרוק הוא פעמיים, שאתה הרגשת שזה קל מדי, אז לא באמת מבחן, אתמול זה היה מבחן, מסתבר כמבחן, אחרי שמכבי תל אביב הובילה אחרי התפס. אני חושב שההחלטות התקבלו אחרי המשחק ביום חמישי הבא. למה? כי זה באמת משחק מול קבוצה קצת יותר חזקה, קבוצה ומבחן אמיתי ראשון.
אני חשבתי שהמשחק בלארנקה הולך להיות קשה.
הוא היה קשה.
תראה איפה הם היו בשנה, ואני מסכים
עם מה שיניב
התחיל עם זה שטקו לפני המשחק הם היו חותמים, אבל אחרי מה שקרה במשחק היו צריכים לבוא עם 5-1.
אבל רובי קין, אני מזכיר לך, אחרי פטרוקוב 3-0 בישראל לפני שבועיים אמר, אנחנו רוצים עוד 3 שחקנים, בכל מקרה, תוכמן, מדברים עדיין, הוא דיבר על 3 שחקנים, עדיין לא הביא מאז, אולי הוא...
לא הוא מביא.
אז אני אומר, לירן, אתה רואה, וזה גם מה שכתבתי אתמול, מכבי תל אביב, לפחות עד אתמול, אולי קרה משהו בעקבות, או יקרה משהו בעקבות המשחק של אמש, אבל לפחות עד אתמול, המנטרה במכבי תל אביב הייתה, עם השחקנים, כן, קרי, לוקאסן, גייגון ויובנוביץ' לא יבואו ויגידו יש לנו הצעה כזאת שתהיה ברור. טובה לנו, אנחנו מיוזמתנו לא, לא מוכרים אותם.
אוקיי.
זה מה שעד אתמול היה במכבי תל אביב. יכול להיות שמאמש יהיו דברים אחרים, בעיקר אני מדבר על הקטע של הבלם. אני לא רוצה למחוק את ניר ביטון, חס וחלילה, בטח אחרי שישב מולנו שלשום ו... ודמה ודיבר כל כך יפה על הקטע של העונה הקשה שהוא עבר, בטח אני לא אעשה לו עכשיו משהו בזה על הטעות שלו אתמול. אבל עדיין, אתה צריך לחשוב על זה שאתה מושיב, תראה, יובנוביץ' יכול לשבת על הספסל כמחליף לערן זהבי, אין מה לעשות, ערן זהבי הוא הטופ סקורר שלך, ויהיה קשה מאוד להוציא את ערן, כל עוד ערן בריא, הוא יהיה שם על הדשא, כל מאמן כנראה
שערן... אין לי בעיה עם זה, לפעמים מותר להחליף אותו ל-20 דקות.
בטח שמותר, בטח שמותר, אבל עדיין רובי קין משוכנע, ואנחנו גם יודעים את זה, צביקה, שערן הוא עדיין זה שיכול לייצר לו את הגול מכל מצב, יותר מכל שחקן אחר.
אתמול היה לו יום חריג בכל קנה מידה.
אתמול היה יום פחות טוב שלו.
לא, יש ימים שהוא לא מגיע למצבים, אתמול הוא הגיע למצבים ולא הצליח לשים אפילו אחד.
עכשיו אני רוצה לדבר איתך, האם גם אתם הרגשתם, בדקה ה-84, שהשוער שעומד מול השחקן בפנדל, יעצור את הפנדל.
אתה שידרת את זה.
לא, אני אומר.
לא אתמול, את ה...
כן, אז, עם הנבחרת, אבל אתה יודע, אתה רואה דניאל פרץ, אתה אומר, הוא מפחיד את הבועט.
אם תשימו לב, דניאל פרץ, שאגב, עובד, הוא סיפר היום שהוא עובד, סיפר לאתר הרשמי, שהוא עובד עם האנליסטים של מכבי תל אביב על הבועטים של היריבה, וזה מצוין, הוא עמד עם, אתה יודע מה, חצי מטר, אם שמתם לב, לצד, זאת אומרת, הוא לא עמד באמצע בדיוק של השער, הוא כאילו כפה על הבועט,
לבעוט
לו לפינה, שאליה הוא זינק. וזה היה, עוד פעם, אני אגיד לך את האמת, אני הרגשתי שהוא הולך לזה, מה שאתה אומר, אני הרגשתי שהוא הולך לעצור את זה. זה לא אומר, אגב, אתה יודע, שהוא יעצור
את כל הפנדלים.
אחד משניים כל הזמן. כן. אבל מכבי תל אביב...
אבל הוא שואר פנדלים מעולה,
לא,
באמת.
מכבי תל אביב לא רוצה למכור אותו, מכבי תל אביב רוצה שהוא יישאר לפחות עוד עונה, אני חושב שגם דניאל פרץ לא מהשחקנים...
אני מרגיש שזה בדרך לשם, אני לא חושב שהוא יצא העונה.
יש הצעה על השולחן?
אני לא יודע שיש הצעה שמכבי תל אביב רוצה. Okay. בטוח שיש דברים, אבל פחות מ-6-7 מיליון יורו מכבי תל אביב לא תדבר.
טוב. לא עד מתי יש לו חוזה?
טוב, בוא נדבר.
יש לו עוד שנה פלוס 2 לדעתי.
אני חושב שהוא ימשוך את השנה הזו, ואז הוא צריך לצאת.
הוא צריך לצאת, השאלה, לא ללכת להיות שואף של סל. הוא צריך ללכת לקבוצה שהוא ישחק.
נכון. ואחד כזה גם יכול ללכת לקבוצה רצינית. באר שבע, הערב, לבסקי סופיה אצל הפועל באר שבע בטרנר, 8:30, ספורט אחת. איך אנחנו מקבלים את באר שבע לקראת ערב כזה?
אני אגיד לך את האמת, בתחושה שלי, מה שקרה עם רמזי ספורי יעשה טוב. אני חושב שהאירוע הזה, וחוויתי כבר לא מעט משברים בקבוצות, גם אם זה לקראת שבוע קריטי, משחק קריטי, יום יומיים לפני משחק, ודווקא, עוד פעם, אתה יודע, אני יכול לצאת אידיוט מושלם עוד 4 שעות, אבל עדיין אני חושב ואני מעריך שהפועל באר שבע הייתה צריכה איזה זבנג. זה לא כיף שזה קרה, ואני בטוח שאליניב ברדה היה רוצה שזה לא יקרה, כי רמזי אחראי על הבישולים לשני השערים, אגב אחד של שי אליאס, כן? בסיבוב הקודם, נגד פוניבז' או פנבז' או איך שקראנו להם, על איטאית, הוא בישל גם את השער פה, הוא בישל גם את השער שם למיגל ויתור, הוא כבש את השער בהפסד 6-1, בגביע הטוטו למכבי תל אביב, אגב משחק שעשה רע מאוד להפועל באר שבע, אולי גם עשה טיפה רע למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב חשבה, אתה יודע שהיא אולי באמת גדולה מדי, וצריך קצת להיכנס לפרופורציות, אז רמזי ספורי מאוד מאוד חשוב להפועל באר שבע, אבל יחד עם זה המועדון שם קיבל איזושהי מכה מה6-1 הזה, עם הרבה הרבה לחץ, הרבה הרבה תגובות של קהל, לא מבסוטים מהזרים ולא מבסוטים מהרש הישראלי, ומרציאנו לא נכנס לנעליים של עומרי גלזר, יש המון המון דיבורים ורחש בחת, לי יש תחושה שהערב דווקא מה שקרה עם רמזי, אגב גם מה שקרה עם רמזי הקפיץ למשל את המחירות של הכרטיסים, עד שהסיפור הזה לא פורסם, היו 4,000 כרטיסים בסך הכל ביום שני, ופתאום ב-24 שעות זה קפץ ל-8,000 כרטיסים, ואני מניח שיהיו 10,000, יש משהו, אתה יודע, איזה בס תקשורתי, גם אם הוא שלילי, שיכול לעשות קצת טוב, הם בטוח יהיו בפוקוס, אבל עוד הפעם, איך אמרנו, סיבוב הבא, פלייאוף נגד פרנקפורט,
בדיוק.
אבל כן, צריכים לעבור.
בוא נעבור, כן, קודם הבולגרים. אז הערב 8:30, הפועל באר שבע מול לבסקי סופיה, נאחל בהצלחה כמובן לבאר שבע, יניב תוכמן וואלה ספורט, המון תודה.
ביי.
תודה לכם, ערב טוב.
אורי, מה העניינים?
לירן וצביקה, מה קורה?
אהלן, אורי.
הכל בסדר?
חזרו הפקקים לבאר שבע, חוץ מזה הכל טוב.
יש פקקים?
רק התחלת, הוא התחיל את התוכנית לירן, הסביר שאין פקקים.
יום חמישי.
מתקיפים אותו כבר מכל הכיוונים.
עולם חדש.
שעתיים ורבע מתל אביב.
לא, שלחה אותו מירי רגב להגיד שפתרה את כל הבעיות.
יפה, עלית עליי, זהו.
אני היחצן שלה.
הרכבות מגיעות בזמן.
ועכשיו זה חוזר לו בפרצוף.
לכל חייל יש כיסא.
אם אני צריך לסמוך על מירי רגב,
תפשור שהיא
בעיה, מצב
שקשה מאוד. טוב, אורי, אתה סומך גם על דניאל לוי? כי מבחינתו הוא עשה את שלו. שחרר את ארי קיין, השאלה אם ארי קיין רוצה להיות משוחרר.
כן, לא הייתה, אבל הרבה ברירה, אתה יודע, לירן, בדיוק כמוני, זה היה שנת חוזה, ארי קיין גם אמר בצורה ברורה, שאם הוא משחק את המשחק הראשון, אז הוא נשאר, סיטואציה לא בריאה לכל הצדדים, אני חושב שגם לקיין מגיע, הוא מגיע לקבוצה המושלמת, כי הוא מחפש תואר, וזו קבוצה שרק לוקחת תארים, בטח במסגרת המקומית, וגם לקבוצה שיש שם וקומה של לבנדובסקי עזב, וגם טוטנהאם צריכה להשתחרר מזה, השאלה אם היית עושה עכשיו עם הכסף, עם גארט בייל, לא השתמשו בכסף בצורה חכמה,
לא, אבל רגע, הסיטואציה היא כזו, טוטנהאם הסכימה להצעה של 100 מיליון יורו על קיין לביין, ביין מחכה, זה תלוי כרגע בקיין לפי מה שאומרים, זאת אומרת, הארי קיין צריך להחליט האם הוא עובר, מבחינת דניאל לוי, אם קיין מחליט שהוא נשאר, אז אין לו בעיה עם זה, שזה מה שלא מובן לי.
אבל עד אתמול של שום אמרו שאם הוא ישחרר אותו, קיין החליט כבר שהוא הולך, אני לא חושב שהוא צריך ללכת
לפיירן,
אני חושב שהוא צריך ללכת לליגה האנגלית, אבל לזה הוא היה צריך לכוון את הלחץ שלו.
הוא לא ילך לליגה אנגלית, כי הוא לא רוצה
לשחק
במקום אחר חוץ
מטוטן. לא, אני גם חושב שדניאל לוי, יש לו סעיף בחוזה שאסור לו, לפחות עד תום החוזה הזה, ללכת לקבוצה אנגלית אחרת אם הוא לא מאשר.
אבל בכל מקרה, אני חושב, גם אשתו, לפי מה שדובח, הלכה לחפש בית הספר לילדים, אז אולי לא מצא בית ספר אמריקאי טוב.
יכול להיות שלא מצא בית ספר, זה כל העניין.
זה מה שמעכב, הרישום, אתה יודע, וגרמנים אולי לא מעגלים פינות, אבל...
אבל מה דעתך? מה דעתך? השאלה, ארי קיין, שנה. צריך להמתין שנה ואז ללכת לכל מקום שהוא רוצה, כולל אנגליה, או ללכת עכשיו לביין מינכן?
אני קודם כל מקווה שלא, גם בשבילו, וגם אני חושב שזה שידוך מושלם ביין. אני מאוד אוהב את ארי קיין, הוא שחקן אמת מדהים, ומגיע לו לזכות בתארים, הוא ייאבק על ליגת האלופות, וגם טוטנהאם צריכה להשתחרר מזה, אתה יודע, באיזשהו מובן. יש לה עונה קשה לפניה, לא פשוטה, עונה שעברה הם אפילו לא הגיעו לאירופה, והם יצטרכו לקחת את הכסף ולהשקיע אותו בצורה חכמה, ולהביא את התחליפים הרבים. רישרליסון יהיה הראשון שקבל את ההזדמנות, אני לא אופתע אם גם סון יהיה חלוץ, ומנור ישחק בצד שמאל, וטוטנהאם עוברת לבנייה מחדש, שהיא התחילה את זה עם השחרורים של לוריס, ועם בעצם מחירה של הרבה מאוד שחקנים, ובאמת היא הבינה כנראה שהדור הזה של פוצ'טינו הביא אותה לגמר ליגת האלופות וסגנות, כנראה זה נגמר, לא כנראה, זה נגמר,
והארי קיין,
זה
האבן
האחרונה שכנראה זה
לא עתיד. כן, אז אנחנו נדע את התשובה, וקיין כבר אמר, אם אני משחק את המשחק הראשון בטוטנהאם, אני אמשיך לעוד עונה, אז את ההחלטה הוא יקבל, אני מניח, בסופש הקרוב. בסופש הקרוב טוטנהאם תפגוש את ברנדפורד, ואתה יודע, אם הארי קיין לא משחק, יש באמת אפשרות אולי, אפילו, הנה, נמאס לו.
לא, הבדואים בבאר שבע שם חתכו אותו.
או הפקקים, יכול להיות שגם זה הפקקים. בעיה, אבל עוד מעט תיאור יחזור. אתה יודע, יש סיכוי שמנור סולומון פתאום ימצא את עצמו בהרכב.
כן, אבל מנור סולומון צריך לעבור לשחק בצד שמאל, אני ראיתי אותו השבוע, כשהוא שיחק בצד ימין, יש לו בעיה כשהוא מגיע עם הרגל מול השער,
נכון.
והמאמן שלהם כמה זמן ייקח לו ללמוד את זה.
כן. אורי, אתה שוב איתנו, אנחנו כן. מדברים על אפשרות שמנור סולומון, הוא פתח במשחק האחרון, ויכול להיות יכול להיות שבאמת הוא מקבל לאט לאט יותר קרדיט ויותר אמון מהמאמן שלו, שאלה היא עד כדי הרכב.
צריך להעביר אותו לצד שמאל, כבר אמרתי, אבל אני לא יודע מה אורי אומר על זה.
אבל זה שוב ורסטילי, צביק הזה חשוב, כי אתה יודע, אתה לא יכול לסמוך על זה שהכנפיים של טוטנהאם זה החוליה החזקה, סון בשמאל וקולוסבסקי בימין, זה דווקא השחקנים הכי טובים. אני מאמין שהוא ישתלב, הם לא סתם השקיעו בו, לא סתם החתימו אותו לחמש שנים, גם לדעתי יש לו את האיכויות. אנחנו נשדר אותו, אני ולירן, ביום ראשון. אני מאוד באמת מתרגש ברמה, גם בשביל הילד, זה הגשמת חלום, מגיע לקבוצה גדולה.
אין כל ספק.
ועם מאמן שמכיר שחקני כנף שמגיעים מפתח תקווה, אז אני מאוד מקווה גם שתהיה לו עונה טובה. מבחינה קבוצתית, זה הולכת להיות עונה לא פשוטה, כי התחרות על מה שקורה באנגליה, זה לא נורמלי, התחרות על הטופ 4 היא פשוט יוצאת דופן. נוסיף, שנה שעברה לא היו מנצ'סטר יונייטד, ומנצ'סטר יונייטד לא הייתה ליברפול. וצ'לסי חוזרת, וטוטנהאם חוזרת, ואסטון וילה התחזקה.
הלו, הכסף רץ לשם, והסעודים נכנסו, והקטרים, והאלה ואלה, והמיליונרים האנגליים, הכל רץ, והמנצ'סטר לא צריכה מיליונרים, יש לה כסף מנצ'סטר יונייטד.
אז זהו.
יש את ברייטון, יש את ברייטון שעשתה עונה מדהימה,
ואסטון וילה. אז מי בעיניך יכולה לאתגר את מנצ'סטר סיטי העונה?
כמובן ארסנל, אנחנו ראינו במגן הקהילה שהיא גם קצת התגרה אותה, וזה היה שונה מהמשחקים, ממשחקי העונה ששידרנו בעונה שעברה. ארסנל נראתה, גם אם היא הייתה מפסידה 1-0, זה נראה הרבה יותר טוב, אבל עדיין סיטי פייבוריטית, היא רוצה לעשות משהו שלא נעשה מעולם בכדורגל האנגלי, 4 אליפויות ברצף, זה לא קרה אף פעם, פאפ אוהב לעשות דברים שלא קרו אף פעם.
אבל כרגע היא נחלשה, לעומת שנה שעברה.
אני לא תראה, נכון, היא מצד אחד קצת ירדה, החשש היחיד בעיניי זה לא השחקנים שעזבו, גונדואן בעיקר שהוא המשמעותי, אלא דבריינה. דבריינה אם הוא לא נראה 100% בריא, ראינו שהוא נכנס במגן הקהילה, הקבוצה השתנתה, אני חושב שאני לא יודע אם הוא יכול להחזיק עונה שלמה, שנה שעברה בשני משחקים מול ארסנל הוא היה הכי טוב, בכל המשחקים החשובים מלבד גמר האלופות שהוא נפצע הוא היה הכי טוב, אבל הוא כבר מתחיל לאט לאט גם, אתה יודע, הוא מתחיל להיות... פחות יציב מבחינה פניותית, והוא שחקן שאין לו תחליף. הוא השחקן הכי חשוב גם להולנד, כי הוא מוסר לו את הכדורים, בטח שגונדואן הלך, אז הוא המפתח של סיטי, למרות שלדעתי עדיין סיטי, היא פייבוריטית עד שיקרה אחרת.
עוד מועדון שיכול להיים, חוץ מארסנל?
אני קיוויתי של ליברפול, אבל אני לא רואה את זה, קורה, אני חושב שרק כרגע, רק ארסנל היא מספיק בריאה כדי לעשות את זה, היא עשתה חיזוק מדהים, אני חושב שטימבר היה הכי טוב במגן הקהילה, נתן שם הצגה גדולה, יחד עם דקלן רייס, והאברץ, אתה יודע שיעזור, הוא לא רוצה לשחק 9, אבל ג'זוס לא תמיד בריא, ארטטה עם עוד, עשה עוד צעד, הוא גם הולך עם פאפ, כפאפ מחסל את תפקיד המגן, במרכאות מחסל, הוא פעם אחת היה קונה רק מגנים, בתקופה מסוימת, עכשיו רק קו 4 של בלמים, עכשיו ראינו את ארטטה עושה אותו דבר, וארטטה יודע ומכיר את פאפ, אני מאמין שהשנה הקרב אליפות יהיה גם לא למרית עין, יהיה הרבה יותר צמוד מהעונה שעברה, וארסנל תלך עם סיטי, כמו שקלופ היה הולך עם פאפ עד הסוף, אני חושב שהשנה הזאת יהיה ארסנל תלך איתו עד הסוף, עד הקצה, עד המשחק האחרון.
מחר זה מתחיל 10, שעוננו, ספורט אחת, ברנלי מול סיטי, משחק הפתיחה.
קומפני
מול פאפ.
קומפני, כן, אתה יודע, עכשיו אנחנו רואים הרבה תלמידים של פאפ שמתחילים לצמוח מלמטה.
נכון, כמו שלפני עשור או שניים ראינו תלמידים של סר אלכס, שאף אחד מהם אגב לא הגיע לשום דבר, לא רוי קין, לא ברוס, לא מרק יוז, אבל...
לא ריין גיגס בסיבות אחרות, אבל כן, בדיוק, אבל אנחנו רואים את התלמידים של פאפ, ושמע, זה קרב מאוד מעניין, בגביע השנה שעברה, ברנלי חטפה את הסתירה, קומפני אמר שהוא למד מזה,
בוא נראה, נראה מחר. אורי אוזן, ספורט אחת. תודה.
ביי, ביי חברים,
נהנה בבאר שבע.
תודה.
שלמה וייס, וואלה ספורט, מה העניינים?
אהלן, ערב טוב.
טוב, בוא נדבר על אתמול, קודם כל, לפני שנדבר על שחקנים או שחקן חדש שיגיע בשבוע הבא, סך הכל הצלחה גדולה.
כן, הצלחה גדולה, צריך להגיד שמכבי חיפה ציפתה שברטיסלבה בניגוד לשריף, בניגוד למלטזים, כן תבוא לצחק, כן תבוא לתקוף, ואז יהיה אפשר באמת לנצל את ההתקפה הטובה של מכבי חיפה, את המהירות, וזה בדיוק מה שקרה כבר מהדקות הראשונות. אז התוכנית של מסי דגו בהחלט עבדה, ומכבי חיפה עם מקדמה אדירה, שבאמת, אתה יודע, אני אגיד את זה, ועודי מכבי חיפה בטח יכרסו עליי מטעמי מנחוס, אבל אני לא רואה שום סיכוי שאין.
נכון, אבל אתה צריך להגיד את הדברים הריאליים, ברגע שהציגו ניצחון בחוץ, הרי כל הזמן מכבי חיפה בנתה על המשחק השני בבית, ובבית היא יותר טובה, והיא עשתה הישג יוצא מן הכלל, והיא פיבוריטית ברורה לנצח פה בשבוע הבא, אין ביקוע.
כן, זה שהיא פיבוריטית זה ברור, אני אומר, אני קשה לי לראות אותה שומטת את זה.
היא גם תעשה את זה.
כן, זה נראה מבטיח, והנה, בא בשבוע הבא קשר אחורי, מנואל קפומאנה, אנגולי בן 24, מה אנחנו יודעים עליו?
צריך בלודוגורץ, צריך להגיד שאם בואו נודע לאמת, לודוגורץ כבר הודיע שהיא כן תעמיד אותו למחירה, שכן הוא על המדף. מכבי חיפה בעצם סוגרת עם הבולגרים את כל העניינים, נציגים של לודוגורץ היו בסלובקיה, בבית מלון, סגרו את כל התנאים, להבנתי מדובר על, אני לא רוצה להגיד סכום מדויק, אבל משהו בשנה, סביבות 1.2 עד 1.5 מיליון יורו, ומכבי חיפה בעצם סוגרת את העניינים הללו, איתו יש עוד כמה דברים מאוד קטנים להבנתי, ואם הם יצגרו בסוף השבוע, הוא אמור לנחות כבר ביום ראשון בארץ, לעשות בדיקות רפואיות, הכוכבית הגדולה סביבו, זה שאתה יודע, גם אם הוא מגיע יום ראשון, יום שבת, יום שני, זה לא משנה, הוא לא יוכל לשחק במוקדמות ליגת אלופות או הליגה האירופאית עם מכבי חיפה.
במוקדמות, זאת אומרת, אם עולים לשלב בתים כלשהו, זה כבר אחרת.
כן, תגיד לי, זה לא החתמה של התפשרות וקצת תחת לחץ?
לא תחת לחץ, התפשרות בסופו של דבר אפשר לקרוא לזה ככה, כי מכבי חיפה זה לא סוד, רצתה שחקנים אחרים וגם בקליבר הרבה יותר גבוה, לא חושב שתחת לחץ, כי אם היה לחץ, אז הם מביאים שחקן שיכול לשחק בפלייאוף, ומכבי חיפה לא הביאה שחקן שיכול לשחק בפלייאוף מראש.
לא, 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 לא הלחץ של המשחק הבא, הלחץ של ההתפשרות על רמת השחקן, כי גם לא דוגורת, שהיא עכשיו לא הקבוצה שהייתה לפני שנתיים, שלוש, נכון. מוותרת עליו, ואין לו מקום שם, יש, אני שומע וקורא...
אין ספק שהוא לא בקליבר שלו,
על הרמה שלו, יכול להיות שיש היום בהרכב של מכבי חיפה שחקנים יותר טובים ממנו, עלי מוחמד מהרגע שאין שש, וגם לא, אפילו, הוא משחק את כל שלושת המשחקים, יוצא מן הכלל, ואתה יודע...
הפך להיות... בנקר. מה זה בנקר? בשנה שעברה, בטח בתחילתה, לענה תל אביב ואבו פן, היו לך הרבה יותר אופציות, פה, עלי מוחמד הפך להיות שחקן שאין לו תחליף.
לירן, אתה רוצה להבין אם כבר לוקחים את האמצע של מכבי חיפה, רק לפני שנתיים, אפילו פחות, שנה וחצי, היו בתפקיד הזה, חוסה רודריגז, מוחמד אבו פני, נטע לוי, עלי מוחמד וג'אבר.
כן. אוקיי, נשארו ג'אבר ואלי מוחמד.
ואלי מוחמד, בדיוק, נכון, יש את גוני נאור, יש את זכרי שהתגלה שלה, אבל ברור לכולם.
גוני נאור בינתיים לא.
בדיוק, שזה לא הרמה של אלי מוחמד וג'אבר שקצת חוזר לעצמו. אנחנו לא יודעים עדיין אם זה יהיה פלופ או לא, צריך לראות אותו, אני בגישה
שקרים. כן, לגבי זרגרי גם, זו שאלה מעניינת.
זרגרי תל השנה.
זהו, אני אומר, לא מקבל דקת משחק,
לא, הוא לא בסגל בכלל.
כן, אני אומר, הוא היה בסגל אולי בשני משחקים. אבל זה ברור שמסי דגו לא...
זגר הגיע כחלק מעסקת החוב של ביתר על ירדן שואה למכבי חיפה, וסופו של דבר זה היה ברור גם ברק בחר, לא תכנן שהוא יהיה שחקן הרכב, אנחנו רואים שגם מסי דגו לא נותן לו להיות בסגל, זגר יצא להשאלה, מכבי פתח תקווה כרגע קבוצה הכי רצינית שמתעניינת בו, אבל גם הוא לא במכבי פתח תקווה, ובוודאות הוא לא היה בסגל של מכבי חיפה, יצא להשאלה.
האם יש עוד שחקן, נותרו שלושה שבועות לסיום החלון?
לא, יש לך עד 20 לתשיעי.
עד 20...
סיום החלון האירופאי, אתה מתכוון.
בדיוק, על סיום החלון מבחינת שחקנים נוספים שאפשר להביא מעבר לים, והשאלה אם יש עוד מישהו שמדברים עליו.
בוודאי שיש עוד מישהו, מכבי חיפה רוצה להביא שחקן הגנה, מתן בלטקסה, זה לא סוד, הוא השם...
נו, אז כמה זמן לוקח? כבר מתחילים לנהל מסע ומתן, כמו מכבי תל אביב בשנה שעברה, עם דסה, יונתן כהן ודור פרץ, שהגיעו אחרי שהעונה התחילה, אם בכלל.
אני מסכים איתך, זה נמשך הרבה יותר מדי זמן.
זה מסע ומתן פשוט, האוסטרים לא רוצים אותו, הוא רוצה לבוא, זה העניין של כסף.
כן, כי מכבי חיפה לא רוצה לשלם עבורו, וגם לא רוצה... וגם לא רוצה, להבנתי, יש עניין של מענקים שהוא אמור לקבל מהאוסטרים, והוא רוצה שהם ישלמו, האוסטרים מבקשים ממנו לוותר עליהם, ומכבי חיפה כרגע לא זו שתשלם אותה, אני לא מוכנה. אני חושב שזה ייגמר, אבל אני מסכים איתכם לחלוטין, זה היה צריך להיגמר הרבה לפני, ראינו במשחק נגד שריף שקורנו פתאום לא יכול לשחק, ואין לך בכלל מגן שמאלי מחליף, זה לא משהו שמועדון כמו מכבי חיפה יכול להרשות לעצמו, ויותר מזה, קורנו כבר עם צהוב שני, אתמול הוא שפק עוד צהוב על בזבוז זמן, וזה אומר שאם הוא שופק צהוב במשחק הגומלין, הוא לא יוכל לשחק נגד יאנג בויז, ואז אם אין לך מגן שמאלי, עוד פעם אתה מגיע למשחק הזה, בלי מגן שמאלי טבעי, אני חושב שמועדון כמו מכבי חיפה לא יכול לאפשר לעצמת.
מה בחלק הקדמי?
בחלק הקדמי אנחנו, תראה, בחלק הקדמי בהתחלה רצו שחקני כנף, אבל ברגע שחלילי ושיבלי נכנסו לעניינים, וחלילי באמת מסייד דגו מאמין בו בלב שלם, ואנחנו רואים נותן לו להיות שחקן הרכב, ולא סתם, הוא יהיה עוד הרבה פעמים העונה שחקן הרכב, זו התוכנית, אז אני לא חושב שיש לחץ להביא שחקן התקפי, אם יהיה אפשר להביא ישראלי בסכומים שמכבי חיפה רוצה, אז יצאו, אבל זה עליו לא יתאבדו, שחקן שש, מגן שמאלי, בלם, אלו העמדות שמכבי חיפה רוצה.
זאת אומרת, לחזק יותר את החלק הקדמי, את החלק האחורי, החלק הקדמי מבחינת דגו סגור.
בחלק הקדמי יש לך את שורן, יש לך את פיירו, יש לך את עין דוד, יש לך את חזיזה, יש לך את שרי, יש לך את סבא, יש לך את חלילי עכשיו.
רפאלו.
רפאלו כמובן, שיבלי, סופות גרנו, לא חסר שחקנים בחלק.
אוקיי, שלמה וייס, וואלה ספורט, המון תודה.
תודה.
אופיר סער, וואלה ספורט, מה העניינים?
אהלן, ערב טוב.
אהלן, אופיר.
טוב, קודם כל, ביתר ירושלים. אנחנו רואים הצעה חדשה לסורו, אז בואו נתחיל מזה, יוסי אבוקסיס מאוד רוצה אותו.
נתחיל בזה שביתר ירושלים בבעיה, אנחנו שבועיים פלוס, לפני הליגה,
המצב לא נראה טוב.
מינוס 4 נקודות בפתיחת העונה, ולא מצליחה לחבר את הסגל מבחינת זרים. הרגע עזבו אספריה, עזב ניקולאי אסקו, ועוד יתד מהעונה האחרונה, פחות מהחצי גמר והגמר, תומה, לא רוצה להיות בבית ירושלים, לא רוצה שחרור מיידי. זאת אומרת, וכרגע אין לבית
ירושלים. לאן הוא רוצה? יש לו מישהו שרוצה אותו?
לא, הוא חושב שאם הוא יהיה חופשי, אז יהיו הצעות, הוא יוכל למצוא קבוצה.
הוא גם רוצה לצאת בלי כסף, בלי שישלמו לקבוצה.
הוא שיחק במשחק בשבוע שעבר, בחמישי הקודם, הוא שיחק כאילו שוחרר כבר.
כן, עשה טובה שעלה למגרש.
שוב, אני אומר, תומה זה שחקן של מצבי רוח, כשהוא טוב, כמו שאתה אומר, חצי גמר וגמר, אז הוא באמת אקס פקטור, אבל
כשלא... תומה לא יגיע לפתיחת האימונים, הוא לא אמר, אוקיי, אני אגיע למחנה. לא יגיע למחנה, אמר שהשנגן שלו לא בתוקף. עשה את כל מה שצריך כדי לייאש את ביתר, אבל ביתר מבינים שזה... אני חושב שהוא גם מתחיל משחק כבר של ילד קטן, או אפילו באינסטגרם, מוריד את התמונה, מוריד פוסטים שקשורים לביתר. זה משחק כזה שבסוף ביתר יריצו אותו מסביב למגרש.
זה משחק של דוגמניות.
כן, אבל יכול להיות שבסוף ביתר באמת תביא שחקן ותקפיא אותו, ואז הוא יהיה בלי קבוצה ולא ישחררו אותו, והוא יהיה בצרה משלו. אז שוב, אגב, הוא לא שחקן זול, זאת אומרת, הוא קרוב ל-200,000 יורו שכר.
כן.
אז אני חושב שאם ביתר תצליח לסגור את העסקה של סורו, יהיה הרבה יותר קל להגיד לתומה ללכת ולהיפרד ממנו.
וזה תחליף שמבחינת יוסי אבוקסיס, תחליף ראוי.
יוסי אבוקסיס, קודם כל, אגב, מאוד רוצה את סורו, הוא גם בקשר איתו, וסורו
רוצה... לקח איתו גביע. נכון, לקח איתו גביע.
כן, נכון, אבל סורו גם רוצה לבוא לשחק אצל יוסי אבוקסיס אחרי שנתיים פחות טובות. מאמן שהוא מכיר, ביטחון, אוהדי ביתר גם מציפים אותו ברשתות, אבל שוב, בסוף זה הציעו לביתר חוזה לשלוש שנים, כמו שהוא דרש, יש פערים של משהו כמו בין 70,000 ל-100,000 יורו לעונה, אני חושב שזה פתיר, כי במיוחד שעכשיו ביתר אולי תשתחרר מהחוזה של תומה, אם היא תחליט שהיא מבטרת עליו, אבל ששני הצדדים רוצים, אז יש סיכוי טוב שזה יקרה, אבל אם זה לא, שוב, ביתר ירושלים, ככל שזה נמרח והעסקה לא נסגרת, השחקן כל יום יכולה לצוץ לו הצעה אחרת וביתר תאבד אותו, אז זאת אומרת שכדאי לביתר לסגור את זה כמה שיותר מהר, כי שוב, המצב של ביתר לקראת הליגה לא טוב.
רגע, אבל בוא נביט...
קריאה, אבדן עזריה, יובל אשכנזי, אף אחד לא קשיר בתקופה הזאת, דימו עם פציעות את המשחקים מול פאוק, אז...
אבל בוא נסתכל על העונה, על שנה אחורה, בדיוק שנה אחורה, מצב היה הרבה יותר גרוע, אז... אתה יודע,
כן, הקבוצה... אבל זה לא המדד.
אבל לא, המדד הוא, השתנה, אני אגיד לך, נכון.
10,000 מנויים, הרס ציפיות הוא שונה.
רמת הציפיות היא פלייאוף עליון לפחות. ביתר ירושלים גם שיחקה, שוב, עזוב שיצאו פריירים גדולים במשחק בשבוע שעבר, ביתר ירושלים שיחקה טוב. יש לה סגל נכון, עם נכון, שחקנים
אתה
מוכשרים.
אתה יודע, היא יכולת יותר טובה מרוב העונה שעברה. ברוב המשחקים שלה, חוץ מזה תקופה קצרה שבאמת יפקיעה רביעיות וחמישיות, אבל לליגה שלנו נראה שיש קבוצה, אבל שוב, גם זה לא מספיק, זה סגל, זה לא נה שלמה, והם מתחילים עם מינוס 4. אם ביתר תתחיל את העונה עם מינוס 4 ותתחיל אותה לא טוב, עם כזה דשדוש של הפסד, טקו, זה יכול להרוס לסיכויים לפלייאוף עליון בסופו של דבר. היא תצטרך לרדוף, 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 ולא בטוח שהיא תצליח להשיג את הרכבת, ושוב, שוב, צריך לזכור, בהתקפה, שני השחקנים הכי משמעותיים ועם המספר, שהחזיקו את ביתר מבחינת מספרים. אספריה וניקולאיסקו הלכו, זה זרים גם כן שהם מחוברים מאוד בחדר ההלבשה.
נכון, ואברמוב מתכנן שם מה בחלק הקדמי?
לא, אני יכול להגיד לך שמבחינה כלכלית, ביתר, מה שהיא הציעה לפני חודש, זה לא מה שהיא מציעה עכשיו, גם המחירה של ניקולאיסקו, אנחנו מדברים על סורו שהוצא לו משהו כמו 300 אלף יורו לשנתיים, זה מספרים שביתר, לא, אני לא, לשלוש שנים זה קצת ירד הסכום, אבל זה מספרים שביתר לא משלמת. וגם, אני מניח שהיא תוציא את זה על עוד שחקן להתקפה, סכום כזה, לפחות. זאת אומרת שהמספרים עלו. לפני חודש, בתחילת היולי, ביתר הציעה 150, לא יותר. אז אני שוב, היא מתמקדת בשלושה, ארבעה שחקנים האלה. היא מחכה לראות גם מה יקרה עם אורי דהן בחיפה, אם לא היא תביא בלם זר. אבל אני שוב אומר, ביתר תשים לפחות עוד משהו כמו מיליון דולר נטו על שכר שחקנים, מיליון דולר נטו לשחקנים שיבואו בנטו, וזהו, מפה יוסי אבוקסיס.
אני אגיד לך מה יכול לעודד מאוד את תועדי ביתר, זה מה שקורה בהפועל תל אביב. זה עוד יותר גרוע.
כן, אתה יודע, אם היה בא איזה מיליארדר להפועל תל אביב, אז היה קשה להיות בעלים של ביתר ירושלים. מה שיש לביתר ירושלים היום זה איזשהו עליונות, מקצועית, שככה, זה לא קרה אגב שנה שעברה.
לקחתי אותך כבר להפועל תל אביב, אופיר. מה קורה בהפועל תל אביב?
כן, הבנתי. אז אני אומר, הפועל תל אביב זה סיפור אחר לגמרי. הפועל תל אביב בנתה קונספט. משקיעים בחמישה, שישה שחקנים מנוסים, סכום יפה, סכומים כמו רודריגז, 300 אלף יורו, והולכים על כמות גדולה מאוד של צעירים. אנחנו מדברים על 12 עד 15 צעירים בסגל. רובם לא שחקני הרכב, אבל בסגל. ומה שקורה שחסרים שחקנים בהפועל תל אביב עכשיו, והרבה יותר מדי צעירים שחקים בגביע הטוטו, והקהל נלחץ, אבל זה לא יעזור, לא יבואו להפועל תל אביב עוד שניים, שלושה שחקנים, זה לא בתכנון. מה שיש, זה
הקהל נלחץ, הקהל, אני מדבר עם הפועל תל אביב, זה ירידה עוד יותר ממה שהיה בשנה שעברה.
כן, אבל אני רואה בהפועל תל אביב, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, ואני נזהר אלפי זהירות, משהו עם הפצועים, משהו עם שחקנים שחוזרים מפציעה, משהו עם הערכות חזרה מפציעה, לא דופק.
אני רואה, אני אגיד לך משהו.
יש שני שחקנים הכי בכירים, שלא שיחקו עד עכשיו דקה, אלטמן ואיך קוראים לו, החלוץ שבא מהפועל חיפה כל שנה שעברה, שאמור להיות חלוץ מרכזי,
אושבולט,
זה שני שחקנים שעד רגע זה לא דרכו במגרש.
אז בואו נעשה סדר בפציעות. אושבולט התחיל מסוף עונה שעברה עם שרירי בטן. שרירי בטן, או שאתה עושה ניתוח או שאומרים מנוחות וחיזוקים.
כן, אני מכיר את זה.
הם הולכים לכיוון הזה, הוא שבוע הבא חוזר להתאמן. אם הוא ירגיש כאבים, יכול להיות שהוא בסוף ייכנס לניתוח, למרות שהוא אומר שיהיה בסדר.
ואז אם הוא ילך לניתוח, זה שלושה, ארבעה חודשים.
עומרי אלטמן כבר מפברואר, אם אני לא טועה, הבדיקות הרפואיות שלו לא היו איי-איי-איי, קיבלו החלטה למרות הבדיקות הרפואיות. וכרגע עכשיו הוא עורך אימונים כמעט מלאים. העניין הוא לא מתי הוא יהיה קשיר, אלא איך הוא יעמוד בעומסים. תראה, אנחנו לא יודעים איך אגב יגיב לדברים האלה, אבל
בוא
נגיד שאם תתנו לשחק איתו בשלישיית קישור, זה מקום שרצים בו 11 קילומטר, זה לא יקרה כל כך מהר.
אז זה העניין, שהליגה עוד בת מתחילה, משחקי האימון, הכנה לעונה, מביאים אותך, אז היום, עכשיו שחקנים נמצאים בכושר של 65 דקות, 75 דקות, הוא לא יהיה בתחילת העונה, גם אם הוא יחזור לשחק כשהוא לא מתאמן כמו שעשה את כל ההכנה, הוא לא יהיה מוכן ל-90 דקות וגם לא ל-70 דקות. חד
משמעית, אם הוא לא עשה עוד משחקי אימון,
בלי שאני יש לי את הנתונים של הריצה שלו והזה שלו וכל מה שיש, ומאמן באמת מקבל כל יום מכל אימון ומכל משחק את הנתונים של ה-GPS ושל הכל. זה ברור שהוא לא יהיה מוכן ל-90 דקות.
בשורה התחתונה...
אגב, מה שאתם אומרים גם מחלחל להפועל תל אביב, אני יכול להגיד לכם שהמאמן מאוד רוצה עוד שחקנים לסגל.
כן, אבל לא מתכוונים להשקיע.
אנחנו רואים אותו מדבר אחרי המשחק עם סבלנות הצעירים. בתוך האימונים זה לא ככה, הוא יותר עצבני.
לא, אבל זה שהוא עצבני באימונים על השחקנים, זה בסדר, שיהיה עצבני על ההנהלה.
כן, אבל שזה צעירים.
לא השחקנים יביאו לו, יכתיבו לו שחקנים. לא שחקנים יכתיבו לו שחקנים.
צביקה, הוא גם חסר ניסיון. צריך לזכור את זה. ומאמן חסר ניסיון גם לפעמים נלחץ יותר מהר ממה שמאמן מנוסה נלחץ. אז הוא גם מגיב אחרת. אז שוב, כל כל החיבור הזה קצת, יש הרבה בוסר בכל הדבר הזה, אבל בסוף בסוף כרגע כל, גביע הטוטו זה כמו ההכנה מבחינת הפועל תל אביב, זה משחקי אימון, והיא תיבחן בליגה, ויכול להיות שגם בתחילת הליגה זה עדיין לא יהיה.
מה המשחק הראשון שלה בליגה?
אם אני לא טועה, זה סכנין בדוחה.
או, אוקיי.
או, יפה. איזה קישור.
הכנה לסלח הסרמה.
בדיוק, אנחנו עומד לדבר עם חסרמה. אופיר סער, וואלה ספורט, המון תודה.
שבת שלום.
טוב, אמר חסרמה, אז...
נפל הקו.
על הקו, יופי. סלח חסרמה, בני סכנין, מה העניינים?
אהלן, מה שלומך?
הכל בסדר. גם אצלכם בסדר. ניצחון אתמול בגביע הטוטו.
אצלהם לא בסדר, אצלהם יותר טוב מכל מה שהם חשבו.
זה נכון, סלח?
כן, נכון, תשמע, לפי
הסיטואציה
שינו צרה. כן, נכון, לפי הסיטואציה שינו צרה באמת, שחקנים לא עברו בבקרה, ואנחנו משחקים עם רוב הסגל ושחקני נוער ושחקנים צעירים. לעשות שלוש תוצאות, שלוש ניצחונות, 9-9, זה באמת הפתיע את כולם. וכן, מסכים איתך שזה יותר...
אז רגע, אז מה עושים עכשיו? קודם כל... סלובו חוזר והשחקנים שעברו בבקרה, מה עושים עם כל הצעירים שהיו טובים?
מה עושים אותם? הם נשארים איתנו כמובן.
הם נשארים, כן, אבל הם יצאו מהרכב.
הם לא יצאו מהרכב. שאנחנו ניתן את ההזדמנות לכולם עוד ועוד, וכל הזמן שהם יתנו את הטון, וכל הזמן הם יעשו את העבודה, הם יכולים לקחת.
אוקיי, תראה, אני אתמול במקרה ראיינו את אבא של חייק, זה שנפצע,
נביל
חייק שנפצע, אני מבין, אני גם חשבתי אז, וכולם חשבו שגם המקרה הזה יכניס את הקבוצה שלכם לאיזשהו משברון, ודווקא התגברתם על זה יפה מאוד, וגם אתמול ראיתי חלק מהמשחק שלשום, זה היה שלשום או אתמול, אני כבר לא זוכר.
אתמול,
כן. ראיתי חלק מהמשחק, לא הכל, כי היה כל מיני שידורים באמצע, ואתם משחקים יוצא מן הכלל, אתם נמצאים בכושר טוב, הכושר הגופני שלכם נראה יותר טוב מאשר הקבוצות האחרות.
כן,
רגע, נעלם.
מה, לא שם?
הנה, עכשיו שומעים אותך יותר טוב.
כן, לא שמענו אותך לדעת.
אוקיי. אנחנו עושים התחנות שלנו כמו שצריך, ויש לנו הרבה צעירים שבאמת באים עם מוטיבציה גדולה כדי להצליח, ושמו מטרה מול העיניים והם רוצים להגשים אותה.
מה המטרה? המטרה הצלחה אישית או המטרה של סכנין? מהי המטרה השנה?
אני מדבר על השחקנים הצעירים, המטרה של השחקנים הצעירים, שהם באו באמת שמו מטרה שהם רוצים להצליח ורוצים להתברק בקבוצה הבוגרת, ואני שמח שהם עושים את זה בצד הטוב יותר.
כן, אז אני שואל אותך, מה המטרה של הקבוצה עצמה? לאן סכנין מכוון את העונה?
תשמע, שברור שסכנין...
רגע, סלח, תנסה לשפר את המיקום שלך, שומעים אותך קצת קטוע.
שומע עכשיו?
או?
כן.
כן, אני אומר שכמובן שסכנין כל הזמן מכוונת גבוה ורוצה להתברג בחלק העליון של הטבלה ולפלייאוף העליון. אבל אתה יודע, זה עונה ארוכה וזה שחקנים וזה איך הכל משתלב ביחד, צעירים, השחקנים המוגבלים, הזרים שאתה מביא. אז אין זה התחבר יפה, ואני חושב שההתחברות עד עכשיו היא התחברות מצוינת.
גמרתם להחתים זרים? יש לכם כבר 6 זרים?
לא, עוד לא. יש לנו בינתיים 2, השוער וקשר.
השוער, בינתיים זה הצלחה גדולה מאוד.
כן, השוער אני חושב שהוא הצלחה, הוא עושה עבודה מצוינת עד עכשיו. וצריך להגיע עוד פעם אחד, עוד קשר וחלוץ, שאנחנו רוצים שבאמת להביא בעמדות האלה. אנחנו חושבים שצריך להתחזק בעמדות האלה, את השלושה האלה. והם השחקנים הגבולים שהתלענו, הם השחקנים שבאמת הצעירים שבפנים בינתיים עושים את העבודה כמו שצריך. ההתחברות הזאת והשילוב, אני חושב שהוא שילוב מנצח.
תגיד, הייתה איזו השפעה חיובית, כמובן שזו מקרה טרגי מה שקרה לנביל חייק, ורק שהשתפר מצבו, אבל הייתה איזו השפעה חיובית מבחינה... מבחינת חדר ההלבשה, אתה יודע, לפעמים דברים כאלה נותנים כוח לקבוצה.
כן, בהחלט, בהחלט, אני גם עכשיו שאתה מדבר איתי, כל פעם שמזכירים אותו, כי אני מתנביל, אני מכיר טוב מאוד מקבוצת הנוער שהיה איתי שנתיים, וכל הזמן שמדברים עליו אני מקבל צמרמורת בגוף ומתרגש דש. אז ברור שאנחנו בתחילת שזה קרה לו, אז כמובן שכולם היו בטראומה שם, אבל ידענו שאנחנו צריכים לצאת מזה וצריך לצאת מזה מחוזקים. וכן, זה השפיע לי טובה שכל הקבוצה וכל השחקנים הבינו שאנחנו באמת באנו למשחק הראשון בביאת אותו נגיד הפועל חיפה, וידענו שאנחנו שם צריכים לעשות את העבודה בשבילו, כי זה משחק הזה. וגם מה הוא שהוא ואבא שלו, כל המשפחה שלו, אמרו לנו שאנחנו רוצים לעשות שתעשו את העבודה בשבילו, ולהקדיש לו באמת משחק ראשון ניצחון, שעשינו את זה בשבילו, וכל השחקנים באמת שם נרתמו לדבר הזה, ועשו את המקסימום, עשו את הכל על מנת לנצח את המשחק, ואני כל כך שמח שם הייתי בסוף המשחק, שהקדשתי לו את הניצחון הזה.
טוב, סלח הסרמה, בני סכנין, שיהיה לכם המון בהצלחה.
תשמרו על הכושר הזה.
תודה, תודה לכם.
עכשיו כדורסל, מולי קצורין, מאמן נבחרת ישראל לשעבר, מה העניינים?
אהלן, ערב טוב.
אהלן, מולי.
טוב, מתכוננים, נבחרת ישראל, נקבע הסגל, שניכם אני שואל, איך אתם רואים את המוכנות של הנבחרת שתפתח בשבת את דרכה?
שוט מולי.
לדעתי, אחד הסגלים החלשים ביותר שאני זוכר את נבחרת ישראל. כמובן שיש את הסיבות לכך, אולי נרחיב על זה אחר כך, אבל מבחינה מקצועית, אני לא זוכר נבחרת, לפחות על הנייר, חלשה יותר מההרכב הזה שיש לנו היום.
חלשה מבחינת השמות שמרכיבים אותה, זאת אומרת, אין לך, על מי אתה נשאר בנבחרת כזו? מי השחקנים שאתה כן יכול לסמוך עליהם, ועוד מעט נדבר על הסיבות, באמת, נחזור לסיבות שמביאות אותנו לסגל, כמו שאתה אומר, סגל חלש, יחסית.
תראה, יש שני שחקנים שהם כרגע מעל כל השאר, קודם כל ים מדר, שזה היום הנבחרת שלו, מעל כל הקבוצה, כן, ורומן סורקין, שעשה את ההתקדמות היפה במהלך העונה במכבי, ויש לו כבר מעמד אחר ויכולת אחרת, וכל השאר שחקנים
משלימים
בקבוצות שלהם, וראינו איזה בא לידי ביטוי במשחקי אימון שהיו, אנחנו מתקשים לעשות נקודות, יש לנו המון המון בעיות, ו... אולי, אתה יודע, אולי דווקא כשיוצאים בלי הרבה ציפיות, אולי יכול, זה כן יכול להביא אותנו למשהו טוב.
צביק, אתה מסכים עם מולי? באמת סגל חלש שלא היה?
תראה, קודם כל, אני לא רוצה ואסור לנו לפגוע באף שחקן שנמצא בסגל, השחקנים גם אלה שהם ברמה יותר נמוכה, השקיעו, באו לאימונים, עבדו, עשו את כל ההכנה הזאת, ואני לא רוצה להדביק להם תוויות, אבל באופן טבעי וברור, אם היו רוב השחקנים הבכירים שהיו אמורים להיות בנבחרת מתייצבים, אז חלק מהשחקנים האלה לא היו נמצאים בסגל. עכשיו, כל הנושא הזה הוזנח, וזה הלך אחד אחרי השני. ויתרו לראשון, ויתרו לשני. אין לי טענות לתומר גינת, שנפצע בכתף קשה בנבחרת, ואין לי טענות לנמרוד לוי, שבא פצוע, הקריב את עצמו, חזר לטורניר השני, כשהוא לא היה ב-100% בסדר, ועוד פעם נפצע בכתף, אין לי טענות לשחקנים האלה, יש לי טענות לשחקנים שלא באו לנבחרת. עכשיו, היום...
אתה רוצה לדרג לי רגע, למי יש לך הכי הרבה טענות?
כן, יש לי טענות לרפי מנקו, שהתחתן לפני חודשיים, ואמר שהוא צריך ללכת לירח דבש.
מה, ירח דבש?
ראיתי אותו מתאמן היום במקום אחר, אבל...
זה חלק מהירח דבש?
לא, תשמע. הייתי מאמן נבחרת, מולי היה מאמן נבחרת. קודם כל, האיש היחיד שיכול לשחרר מנבחרת לאומית זה המאמן. עכשיו אומרים, האווירה, כל מי שבא מבקש להשתחרר, נהיים טובים איתו. אז צריך לחשוב פעמיים. לא משחררים, אתה הולך להתחתן? אני לא יודע, היום אומרים שזה לא כמו פעם. באמת,
פעם היית. מה זה לא כמו פעם?
אני אגיד לך, תתכנן את החתונה שלך עם קצת ההבנה גם לענייני הנבחרת. השחקנים האלה...
מה, השחקנים איבדו את התשוקה לשחק בנבחרת?
אני אגיד לך משהו, השחקנים האלה רובם הגדול גדלו בתוך נבחרות הצעירות של איגוד הכדורסל, לקחו אליפויות under 20 של נבחרות העתודה, זכו באליפויות, זכו במקום שני, זכו במדליות. חלק מהם היו בזמן שהיה אקדמיה שאיגוד הכדורסל בנה והשקיע בהם וקידם אותם. אז שאתה בא לנבחרת ישראל, אתמול כאן עלה ידידינו אריה מליניאק מבית החולים, והוא אמר דיברו איתו גם על הנבחרת, הוא סיפר על ההחלמה שלו, ההתמודדות שלו עם המחלה, הוא אמר שהוויכוח היחידי שיש לו עם צבי קשף, זה האם באים לנבחרת כמילואים, או מאהבה, מאהבה לכדורסל. אני אומר שמשניהם, משניהם, אתה צריך לבוא לנבחרת, זה נבחרת ישראל, אתה מייצג את הדגל, גם אני וגם מולי, היינו מאמנים קבוצות, הייתי גומר שנה קשה, הייתי לוקח 3-4 ימי חופש, נוסע עם אשתי לאיזשהו נוסע, וחוזר לעבוד בנבחרת.
תגיד, אנחנו מדברים, זה באמת הזוי, שהגענו למצב כזה, אני לא אזכיר שמות, אני זוכר אישה ששחקן שצועקת על מאמן, איך בעלה לא בנבחרת. אתה יודע, לא, אני אומר, הייתה פעם תשוקה להיות בנבחרת, בכדורגל אני לא רואה מצב כזה אף פעם.
לא, גם בכדורגל לא צדיקים כולם.
מה זה לא צדיקים? אתה רואה שחקן שמוותר על נבחרת?
אתה רואה שיש גם בכדורגל לצערי הרב. לי אין תחליף לנבחרת. אתה קורא לשחקן לנבחרת ישראל, הוא צריך להתייצב. ויצרו את ההרגשה ואת האווירה שבקלות משתחררים.
אבסורד גדול.
מולי, מה יש לך להגיד על מה שאמרתי?
אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל, בהמשך למה שאמרתי בפעם הראשונה שדיברתי, אני כמובן לא באתי בשום טענה או בשום משהו מהסוג הזה, לשחקנים שהגיעו והשקיעו ומתאמנים.
ואלה שישנם, כן.
אלה שישנם, אני בכלל חושב שצריך לדבר על אלה שישנם ולא על אלה שאינם.
עכשיו מדבר עליהם, כן.
עכשיו, אם אתם בכל זאת רוצים לקחת אותי למגרש הזה,
קח אותם.
כמובן שאני לא אוהב את הדברים האלה. אני יכול לספר לכם, אני יכול לדבר בשם עצמי. כשאני התחתנתי באמצע השבוע, היה לי בסוף השבוע של אותו שבוע, הייתי מאמן נבחרת הקדטיות. אז בתור ירח דבש לקחתי את אשתי לוינגט למחנה אימון של הקדטיות. לא משחק, מחנה אימון. נסענו למחנה אימון של הקדטיות. אבל היום זו תקופה אחרת. ושחקנים, הנה, אתם שומעים היום על, למשל, על סקוטי וילבקין, שבכלל לא עונה לטלפונים של התאמן, של לבוא לשחק בנבחרת טורקיה, ששם הוא קיבל פספורט, זה גם שווה הרבה מאוד.
לא, כי בהתחלה בחרו את לרקין, ועכשיו פתאום אומרים לו לבוא.
בסדר, אבל עדיין, מצלצלים אליו, הוא אפילו לא עונה, הוא לא אומר, אני לא רוצה לבוא, אפילו לא עונה. הוא רואה את השיחה מטורקיה, הוא לא עונה.
קשור מחסור.
אז היום התקופה היא אחרת. אני חושב השנים שאני וצביקה אימנו ואימנו נבחרת וקבוצות, זה תקופה אחת, היום זה תקופה אחרת, היום יש כל כך הרבה כסף בכדורסל, שהשחקנים עושים את החשבון האישי שלהם קודם, ואני לא בא אליהם בטענות בכלל לרגע, המשכורות היום הן אסטרונומיות, אתה רואה כמה כסף יש לשחקנים המובילים, הסכומים מתפרסמים פה ושם ואנחנו יודעים אותם, ולכן אי אפשר היום לבוא בטענות. עכשיו, אם מישהו מתחמק מעצלנות, זה בוודאי דבר שאסור שיקרה, ויכול להיות שמי שהתחיל לשחרר קצת שחקנים, פרץ פה איזשהו סכר, וכל אחד ראה, אם זה לא בא, אז גם אני לא בא.
בדיוק, התקדים.
גם סוג הטורניר שהולכים אליו עכשיו, זה
נכון,
מין הברוטנוס כזה, שאף פעם לא היה
טורניר כזה,
והסיכויים הם לא כל כך גדולים, אז אנשים אומרים, אנחנו יודעים את לוח הזמנים במהלך העונה.
בדיוק, עדיף לנו חופש.
אין לנו, לא נוכל במהלך העונה ובעונה הבאה לעשות חופש, אז אם קצת כואב פה, כואב קצת, אנחנו לוקחים חופש.
אבל מולי, קודם כל הנבחרת הזאת, הקיץ הזה, זה היה צ'אנס, זה היה אפשרות, זה היה לא רק האפשרות, זה החובה לבנות את הנבחרת מחדש, אחרי כל הבלגן שקרה באליפות אירופה האחרונה, וזה ההכנה היחידה, גם לחלונות, לחלון שיהיה השנה, הוגרלנו כבר לעלייה, הקרב לעלייה לאליפות אירופה 2025, וזה הדרך שאריאל רצה וביקש לבנות את הנבחרת שתצעד בכמה שנים הקרובות.
וזה לא קורה.
וכמות ימי האימון ירדה גם ככה, ואני חושב...
צביקה, צביקה, צביקה ידידי, הזמנים שהשחקנים באים לשחק בשביל המאמן חלפו, אני
לא בשביל המאמן,
אני לא אני מציע, אז לכן שאתה אומר לי שזו הזדמנות לאריאל, אני מסכים איתך, אבל את השחקנים האלה... אבל את השחקנים האלה זה לא מעניין, הם מסתכלים קודם כל על עצמם, קודם כל זה אני, ואחר כך אני...
אז בוא ניתן כבוד...
ואחר כך זה אריאל.
בוא ניתן כבוד בשתי הדקות האחרונות, שנותרו לנו עד הפרסומות, למי שכן נמצא מולי, ולסיכויים שלנו, אם יש בכלל, עם מי שקיים כרגע.
תראה, קודם כל, כל אלה שבאו ומשקיעים ומתאמנים ועובדים, וזה צריך להיות משהו מובן מאליו, כי נבחרת ישראל, לפחות בשבילי, בטח גם בשביל צביקה, זה תמיד שקוראים לך, אתה נקרא לדגל, אתה בא בכיף, בגאווה, שמנגדים את ההמנון, שאתה מסתכל על הדגל, אנחנו עוד מהדור שיש לזה משמעות. עכשיו, אתה מדבר איתי על הטורניר הזה שמגיע, תראה, גם צ'כיה עכשיו מגיעה בלי שני הכוכבים הגדולים שלה, גם הפוינקר וגם הגבוה לא מגיעים.
וסלי וסטורנסקי.
וסלי וסטורנסקי. גם באסטוניה קוצר הגבוה, הסנטר, ששחק ביורוליג לא מגיע. אני חושב שהנבחרות האלה גם חסרות. אני חושב שיהיה סיכוי לנבחרת ישראל לעלות
קודם כל, באמת, הטורניר הזה... הוא לא טורניר ברמה הגבוהה ביותר, לא פוגשים את הנבחרות הטובות באירופה שמתכוננות לאליפות העולם, ומתכוננים לנבחרות ברמה הגבוהה, וכמו שמולי אמר, בחלקם גם כן שחקנים כאלה ואחרים חסרים, נסענו לטורניר, עולה קבוצה אחת מכל הטורניר המסובך הזה, למוקדמות של האולימפיאדה, ואפשר, זה לא נבחרות בשמיים, אז אסטוניה היא ביתית, הם משחקו אמנם בלי הגבוה, אבל הם משחקו על המהירות שלהם ועל הקליות שהם מהשלוש, צ'כיה, שחקנים חדשים ינסו לתפוס את המקום של זה.
ומאמן חדש.
ומאמן חדש במקום ננו שעזב אחרי 10 שנים נהדרות, ובמקדוניה שראיתי שהתוצאות שלה לא טובות, משחק שורט, השחקן האמריקאי בתור מתאזרח, שכבש את אירופה וניצח את הפועל, איך קוראים לו? טי-ג'יי שורט? מה השם הרגע?
טי-ג'יי שורט.
כן, טי-ג'יי שורט, שלקח עם הולם,
עם בון,
ואחר כך הולם לקח את האליפות, לקח את גביע אירופה, אפשר לנצח, צריך לנצח, לא מוותרים לפני משחק, אני בטוח שגם אריאל, וגם השחקנים, וגול הצוות, יעשו הכל כדי שנצח, לא, זה לא נותן הרגשה טובה, אלה שוויתרו על הנבחרת.
בטח לא לשחקנים שכן מגיעים, טוב, נקווה שיהיה בהצלחה, זה מתחיל בשבת, נבחרת ישראל, נאחל להם בהצלחה, מולי קצורין, מאמן נבחרת ישראל לשעבר.
מולי ביי.
בימים שכולם היו מתייצבים. תודה.
אתם מאזינים לספורט, עם לירן שכנר וצבי קשרף.
אני בינתיים שומע פה סיפורים על איך אצל צביקה אף אחד לא השתחרר.
לא, השתחררו כמה, אבל היה מלחמות.
על החתונה, עוד מה, טוב, קודם כל הרלה וייסברג, מה העניינים?
אהלן חברים, ערב טוב.
אהלן הרלה, מה העניינים?
הרלה בטוח מכיר סיפורים שניסו להשתחרר. מהנבחרת שלך, ולא נתת.
הוא לא מכיר כלום.
הוא לא מכיר?
לא, לא, חבל שאתם עושים את הדברים האלה במחשכים. תספרו אותו, במחשכים. יאללה.
נו, תראה, צביקה, תספר מה סיפרת לי עכשיו, בעדינות.
לא, לא, עזוב, אנחנו עכשיו הולכים לדברים אחרים. איתו לדבר, הרלה, אני דיברתי מספיק עכשיו יחד עם מולי, תתחיל לדבר, ו...
אולי גם מהזווית שלך על נבחרת ישראל שמתכוננת?
אני חושב שקודם כל, כל הסיפור הזה שנבחרת ישראל, נבחרת הנהדרים כנראה יותר טובה מנבחרת המשחקים, נולד מהקטע הזה שאף אחד לא ידע איך להתייחס בכלל לטורניר הזה, לא רוצה להגיד שהוא מתחסן כטורניר מיותר או כאיזו מעמסה, אבל יש לי תחושה שאם היה עכשיו קיץ של בטח יורובסקט, אבל גם מוקדמות יורובסקט, הסגל היה נראה אחרת, כל ה... יצור החדש הזה של טורניר המוקדמות, הקדם אולימפי, שכבר מהשם שלו אתה מבין כמה הוא אטרקטיבי, ישר יצר מוטיבציה נמוכה.
בוא תן לנו רגע את האינסנטיב, למה כן לבוא? מה אפשר להשיג מהטורניר הזה?
כי זה נבחרת ישראל.
בדיוק.
קודם כל זה נבחרת ישראל.
צריך לבוא...
אבל שוב, מוקדמות יורי בסקט, אתה יודע מה צופן, מה זה תומן בחובו?
אתה יודע מה, נלך הסנטימנט הכי אגואיסטי שיכול להיות, יש מאמן חדש בנבחרת ישראל, הנבחרת יוצאת לקמפיין מוקדמות יורו בסקט בעונה הקרובה, בפברואר יהיה החלון הראשון, והיה טוב שגם אם לא נגיע לאולימפיאדה ונתחיל, אז לא היה לנו סיכוי גבוה, להתחיל לבנות נבחרת, כי הנבחרת צריכה איזשהו שיקום ממה שקרה בשנה שעברה ביורו בסקט, צריכים להתחיל דרך חדשה, ווואלה, אם אני הייתי שחקן, הייתי אומר, אני רוצה להיות בנבחרת, לא רק בגלל שקוראים לי, ולא רק בגלל שזה חשוב, רק בשביל לקדם את הקריירה שלי, ולהיות חלק מהדבר החדש הזה, שאריאל בית הלחמי מתחיל לבנות. דיברו על זה הרבה בהקשר בשנים של קטש, שעשה הצערה, והגיעו שחקנים חדשים וצעירים, והתהליך עבר בצורה מצוינת, כל העסק קצת נעצר בשנה האחרונה, וזה היה יכול להיות אחלה תזמון להתחיל מחדש, אבל זה לא קורה.
טוב, אז זו נבחרת ישראל צפון מקדוניה בשבת, היא היריבה הראשונה שלה. בוא נדבר על מה שקורה לקראת העונה, היא לא בפתח, אבל לקראת העונה הקרובה, ועל הפועל אלעד שמחתימה סנטר חדש.
כן, הפועל אלעד התבייתה על האתר של הפועל חולון, על רשימה שחקני עבר, ופשוט לוקחת משם, לא, אתה לא פעם ראשונה שדבר כזה קורה בין קבוצות בית, אבל באמת כבר מתחיל התופעה אחרי טי-ג'יי קליין וטיוס מגיע, אז היום מייקל קייזר סגר באלת, מחתמה מעניינת, שבעיקר מלמדת שאלת, אחרי עונה מאוד קשה, שאלמלא החולשה הקיצונית של גלבוע גליל, אלת הייתה יכולה למצוא את עצמה בליגה הלאומית, מנסה משהו אחר, משהו שונה, נראה גם שיש שם כסף, זאת אומרת, התקציב, רק מלראות את השמות שהיו בשנה שעברה, ולראות את השמות שיש עכשיו, אנחנו מבינים שהתקציב עלה, וזאת תהיה קבוצה מאוד מאוד מעניינת.
אני עדיין חושב שהסגל הישראלי שלהם קצת פחות טוב, הזרים אוקיי, ברגע שיש ארבעה זרים, בשנה שעברה כשהם עשו את ההצלה, הם עברו לחמישה זרים, אז הם הצליח להם כמה זרים לא רעים, אבל קייזר, שנכון שהוא כל הזמן אומרים, הוא לקח עם הפועל חולון את האליפות, הוא לא היה השחקן הכי מכריע בעונת האליפות.
הגדרת את זה יפה, הוא לקח את האליפות עם חולון, הוא לא הביא את האליפות.
יפה, והשנה שעברה שלו בליגה הספרדית לא הייתה משהו שאתה יכול ללכת לבוא עם תעודה כל כך מוצלחת.
לגמרי, אבל
אנחנו יודעים את זה, אני ואתה. אבל בסדר, קודם כל עובדים ממשקיעים, טי-ג'יי קליין זה העברה מעניינת, אני לא יודע למה הקבוצות האחרות, היותר בחירות, לא הצליחו להביא אותו, אני לא יודע למה חולון לא הלכו עליו אגב, אבל בסדר.
כן, חולון חסר גבוה, ישראלי.
לא, אבל לא, גם חולון שיפרו את הסקואד הישראלי שלהם.
מאוד.
אבל טי-ג'יי קליין זה היה קצת משהו אחר, אבל בסדר. אני לא יודע כמה זמן ייקח למאמן האיטלקי ללמוד את הכדורסל הישראלי, זה לא בדקה וזה לא פשוט, אבל בוא נראה מה קורה בהפועל תל אביב. הפועל
תל אביב מחכים,
יש מצביעים עד מתי מצביעים? עד ה-10 בלילה היום?
אני חושב משהו כזה, לא יודע בגלל שעה.
חסמו את האלון, זה יכול להשפיע.
יעריכו, אתה מכיר את זה תמיד, בבחירות המקומיות זה בדרך כלל קורה.
זה אלה שלא מגיעים, אבל עכשיו מצביעים מהבית.
כן, לא, שעה לפני מודיעים שהקלפיות יישארו פתוחות עוד שעה. אז לא, לא במקרה הזה. דיברנו על זה השבוע, למרות שהאולטרס כאילו ארגון
האולטרס, הנה עכשיו אני רואה, החל ערב המחאה, איילון צפון חסום כבר 10 דקות באזור מחלף ההלכה, וזה בלי חסות.
מעניין,
מוקדם.
אני באמת, אני אוכל את הכובע בתיאבון אם זה לא יעבור. כן, לא רואה סרט כזה.
כבר חתמו את החוזים עם השחקנים,
כן, בדיוק. עכשיו נגיד שדוחים את זה, מה עכשיו עושים?
מאיפה מביאים את הכסף?
את ה-550 של אלכסנדר ו-450 של אנגולה, זה סכומים שהפועל תל אביב לא משלמת עד השנה, וגם פתחו לג'יקובן בראון את החוזה. הפועל תל אביב מתנהלת כמה וכמה שבועות, כקבוצה שיש לה בעלים חדש, עם 30 מיליון השקלים האלה, שהוא העביר, מעביר, סלש, יעביר, לא רואה סרט שהדבר הזה לא עובר.
אוקיי, מי עוד נשאר לנו ש עדיין לא סיים להחתים
אז הנה, החתמה שהייתה אחר הצהריים, דן שמיר ובני הרצליה מביאים רכז, ריין בוטרייט.
תשמע.
לא קשור לג'ים בוטרייט.
כן, אני מכיר, ריין בוטרייט, שחקן ש... הגיע בשנה הראשונה שלו לאירופה באמצע השנה למלגה, עוד שמלגה הייתה...
עוד הייתה מלגה.
הייתה, לא, גם עכשיו היא חזרה להיות קצת מלגה. והוא שחקן יוצא מן הכלל, רק יש לו המון עליות וירידות, ואתה רואה את זה גם בהחלפת קבוצות שהוא עושה כל הזמן. הוא עבר לריטס וילנה, ועבר לליגה הטורקית, ועבר... יש לו כישרון מדהים, אתה חושב שהוא יכול להיות רכז יורוליג, ופתאום הוא נעלם, או לא יודע. נראה מה, 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 מה הוא יעשה כאן, כי חשוב הרכז, חשוב, הם שחררו את בוקר, וזה היה מחליף של בוקר.
נכון, ואתה יודע, אנחנו התוודענו אליו עוד בימי קונטיקט העליזים.
כן, שמה הוא היה, שמה היה מדובר שהוא ילך ל-NBA.
בדיוק, ופתאום אתה קולט עברו 9 שנים מאז, זה לא יאמן.
זמן
לא בא כילד, אולי פה הוא ימצא את המקום הנכון, אני יודע, תהיה מקום קצת יותר שקט, פחות בטירוף של... אתה מכיר אולי בקבוצות אחרות ברחבי אירופה, יכול להיות שדווקא האטמוספירה הזאת תעשה לו טוב.
לפעמים זה שקט, לפעמים לא כל כך.
אהלן וייסברג, וואלה ספורט, המון תודה.
תודה חבר,
שבת שלום אהלן.
רענן ברנובסקי, וואלה ספורט, מה העניינים?
אהלן, ערב טוב, מה שלומך?
כל בסדר,
ברנובסקי, אתה לא מתגעגע ללירן שכנר?
הוא מתגעגע, הוא שאל מה, שאל, נפגשנו בשבוע שם,
בדיוק,
זה נכון, לפעמים נפגשים גם. טוב, בוא נתחיל, דיברנו קודם עם חסר מעל סכנין, עכשיו בני ריינה, ריינה, לקראת העונה הקרובה, מי על הפרק?
תראה, כרגע בני ריינה בעיקר עוסקת בלחבר את הסגל שלה. אני מזכיר לכם שהם היו במחנה אימון בפולין, שני זרים שלהם לא קיבלו אישורי כניסה ונשארו בארץ, גם אוסמן, גם אנרי וואקה, שלפחות לפי מה שמדברים, הבוליביאני, אומרים שהוא שחקן מצוין. עדיין שרון מימר צריך קצת זמן כדי לחבר את כל הדבר הזה. הם הביאו 11 שחקני רכש במהלך הקיץ, וגם סידור המשחקים, אתם יודעים, בגביע הטוטו יש 4 משחקים, סכנין הייתה חופשית, בני ריינה הייתה חופשית במחזור הראשון, ויצר לה מצב שהיא משחקת בעצם 4 משחקים רצופים. היו לה 3 רצופים עכשיו, שבת, רביעי, שבת, ועכשיו יש לה גם, סליחה, היה לה רביעי, שבת, רביעי, ועכשיו יש לה ביום ראשון עוד אחד, אבל אתה יודע, הם משתמשים במשחקים האלה בעיקר כדי להתחבר, להריץ הרכבים, מחפשים אולי עוד איזשהו קשר לאמצע, אולי עוד איזשהו בלם מחליט לסמביניה ולנמניה, בלם הסרבי שהגיע. סך הכל צירפו את קייס גנם, הוא ככה צריך עדיין להוריד חלודה. שרון מימר אוהב מאוד לשחק עם 4 שחקנים קדמיים. אנחנו רגילים שאתה יודע, קבוצות קטנות, או בוא נקרא לזה קבוצות התחתית, בדרך כלל מעבות את מרכז המגרש. אנחנו רואים ששרון מימר גם במשחקי מבחן האלה משחק עם 4 קדמיים ועוד קשר, זאת אומרת הוא צריך את המגוון הזה בחלק הקדמי. יש לו שלומי אזולאי, אחמד עבד, כמובן מר קוסטה משנה שעברה, אנרי וואקה וקייס גנם. אז לכאורה זה נראה כאילו יש עומס, אבל מימר אומר, אני רוצה לשחק עם שחקנים בחלק הקדמי, אני צריך עומק, אני צריך מחליפים, ונכון עכשיו הם יותר, כמו שנקרא, מורידים חלודה ומתחברים. אני דווקא רואה את ריינה שהיא עבדה טוב בקיץ הזה וצרפה שחקנים טובים, שמרה על החלק האחורי והביאה את גד עמוס כמובן בשער. צריך עוד לתת להם זמן, אין עוד שמות כרגע על הפרק מבחינת מה שהם רוצים לצרף.
כמה זרים חתומים שם?
יש שם את שני הבלמים הזרים, יש שם את אוסמן ואת מר קוסטה ואת אנרי וואקה שזה 5, והם בחנו עוד בחור ניגרי, שחקן כנף, אבל הוא נכנס ממש רק בדקות האחרונות, כך שקשה היה להתרשם ממנו. אדה, בחור ניגרי, שחקן כנף שהגיע מדינמו מינסק, אני מניח שהוא יבחן שוב במשחק מול הפועל חזרה ביום ראשון, זאת אומרת הם רוצים עוד לקרב שחקן כנף זר לחלק הקדמי, אז אתם מבינים שככה ריינה הולכת ונבנית לה מחדש. אם יצרף השחקן הזר, זה אומר 12 שחקנים חדשים, ועוד אולי בלם מחליף ישראלי, לא מחפשים שמות נוצצים. מזכיר לכם, אדי גוטליב היה חתום
כן,
שם,
אבל גם
היה אמור להיות אחד הבלמים, עשה להם קצת פנצ'ר בגלל שבגלל לא היה בלם טוב להביא, אז היו צריכים להביא עוד זר את נמניה וסיבליאביץ', וזהו, וכרגע ככה הם יוצאים לדרך. משחק ראשון שלהם נגד מכבי נתניה ב-2 בפתיחת הליגה.
אז בוא נדבר על מכבי נתניה, שמנסה לצרף את גיא מזרחי ממכבי תל אביב, שאתה יודע, אם תשאל אותי, אני לא ראיתי אותו אפילו בסגל של מכבי תל אביב.
נכון, גיא מזרחי קודם כל, לטעמי אחד מהמגנים, אם תשאל היום את כל המאמנים, מה אתם חפשים? מגן ימני. מכבי פתח תקווה חיפשה מגן ימני, ריינה חיפשה מגן ימני, היו עוד קבוצות שחיפשו מגן ימני. אגב, גם במכבי תל אביב עוד אין עוד מגן ימני שמחליף שהוא קבוע לאיוון מסון, אבל משום מה גיא מזרחי לא מתלבש, ומכבי נתניה תשמח מאוד לצרף אותו כגיבוי, או אולי להרכב הראשון יחד עם קארם ג'אבר. גם מכבי נתניה עוד ככה בשלבי תקלמות, ואני לא אגיד בניית הסגל, כי סך הכל הם לא צירפו הרבה שחקנים, מנסים להריץ את מה שיש.
הם ציפו ליותר, הם ציפו ליותר מגביעת אותו.
אני מסכים, אבל צריך לזכור שחצי קבוצה אצלם שיחקה בנבחרות הצעירות, בסדר. וגם הצטרפה מאוחר.
לא היחידים.
זה לא שירות, אבל אתה יודע, הם
לא
עדיין לא, אני מסכים. תראה, צר הכל שיוצאים שחקנים לנבחרות זה מצוין לקבוצה, זה אומר...
להפסיד בבית להפועל חיפה זה לא בגלל שאלה הצטרפו מאוחר מהנבחרות הצעירות.
אני מסכים איתך צביקה לחלוטין, אתה יודע, צריך להזכיר שמכבי נתניה היא מחזיקה גביע טוטו מהעונה שעברה. ברור שהיו להם...
אומנם בגלל זה יואב כץ לא עלה היום, אבל בסדר.
אוקיי, אז גיא מזרחי בדרך לשם או שזה רק רצון?
תראה, הם רוצים, הם מנסים, מכבי תל אביב עדיין לא שחררה אותו, אמנם הוא עוד לא בסגל, אבל צריך לראות, יכול להיות שהשחקן עצמו רוצה להישאר במכבי תל אביב, אולי כן להילחם על המקום שלו, אתה יודע, בסוף זה גם פקטור של מה השחקן רוצה, אבל אני מניח שעד תחילת הליגה אין לנו עוד הרבה זמן, הדברים התבהרו גם מבחינת גיא, okay. אני חושב שאם הוא יראה שהוא לא משתלב במשחקים הקרובים של מכבי תל אביב, אם זה בחצי גמר גביע הטוטו שיהיה להם, או אם זה בגומלין, עם לרנקה, יכול להיות שאתה יודע, רובי קין אולי, אני אגיד מסמן לו חלילה, אבל אם אתה לא סופר אותו במשחקים האלה ולא נתת לו עד עכשיו, כנראה שהוא לא נלקח בחשבון.
רענן, ברנובסקי, אנחנו פשוט חייבים לסיים, לעבור לנטע לוינסון
וטרנר. כל השדרים שלך היום, כל השדרים אצלך.
נהדר, נהדר. יאללה, תודה ברנובסקי. ספורט אחת, ביי בינתיים. נטע לוינסון, ספורט אחת, מה העניינים?
אהלן, חברי, יאללה, עוד מברנובסקי בשבילי, לא מאמינה.
ראית?
מה אין, זה?
ודאי. מה שלום התאומים בבית, הכל בסדר?
וואי, כן, אבא שלהם שומר עליהם, אני רגוע.
יפה, מה שלום אליניב ברדה?
הוא פחות רגוע ממני.
פחות רגוע, בטוח.
בכלל, אתם יודעים, ימים לא פשוטים עוברים על הפועל באר שבע, עוד לא התחילה העונה, נראה פה שכבר עברו יותר מדי מבחינתם. מנסים להציג תמונה רגועה, אבל בפועל נראה שעוד לא התאוששו פה 161. פרשת ספורי, כל הרעשים מסביב.
זאת אומרת, עדיין מתח, מתח.
לחץ בעיקר, לחץ. גם אליניב ברדה מבין שהוא היה פה יקיר טרנר ומתחילים הביקורת מחלחלת. הוא מבין שזה לא יישאר ככה תמיד שהוא יהיה יקיר אוהדים, כמובן שאהבו אותו, אבל הוא לא חסין מביקורת. כי היכולת לא טובה.
כן, למשחק הערב כבר יש?
יש, עוד לא פרוצר, אבל לי יש אותו.
ודאי.
אופיר מרציאנו בשער, יעד אבו אבידי היום מגן ימני. מיגל ויטור בלם, כשלצידו יהיה מריאנו בריירו, יתפקד כבלם היום. אלדר לופז, שלא היה קשיר, חוזר לעמדת המגן השמאלי. בקישור, גורדנה חוזר להרכב עם שי אליאס. ולפניהם, מי שאמור להיות זה יהיה גיא בדש. ובחלק הקדמי, פטרסון, פאון וקלימלה. זה הרכב של אליניב ברדה היום.
כשבעצם, טוב, ברירו כבלם ליחד מאחור, הגנה לא גבוהה, ברירו כבלם זה מעניין, זה סוג של ברירת מחדל.
בדרך כלל הוא עושה את זה כשיש הרחקות, פציעות, כשאין לו ברירה תוך כדי משחק, והוא נתקע בלי או כשהוא לא רוצה לעשות חילוף. אבל באמת לפתוח עם זה, כשאיתן טיבי בסגל וקשיר, מעניין. בכלל, אליניב ברדה גם לא תרגל הרכב, רצה לשמור את הקלפים קרוב אליו עד עכשיו, כשהוא פרסם את ההרכב, להשאיר אותם קצת דרוכים לאור כל האירועים. הוא בעיקר מחפש שיפור אמנם דיברנו על הגנה, הוא בעיקר מחפש שיפור בהתקפה, הוא מבין שאי אפשר להסתמך יותר רק על מצבים נייחים, וחייבים לראות שיפור. ומנסים פה כל מיני פתרונות.
נטע לוינסון, עוד שעה בדיוק יוצא לדרך המשחק בין הפועל באר שבע ללבסקי סופיה, אנחנו נהיה איתכם בטרנר, נצפה בכם.
כן, החל מ-8:15, אנחנו פה.
נהדר, תודה נטע.
בשמחה.
פרסומות.
תודה.
טוב, עכשיו אנחנו עם סיפור מרתק, אפילו הייתי אומר מרגש. אתה יודע, בוא נגיד שלום למור רכס מספורט אחת, והוא יספר לנו אותו. מור, מה העניינים?
שלום, שלום, מה נשמע?
הכל מצוין. אז ביום ראשון, וולסבורג פוגשת את מכבי ברלין, לא פחות, במשחק שהוא משחק שאמור להיות לא כוחות, אבל בוא תספר לנו, מי זו מכבי ברלין, הסיבוב הראשון של הגביע הגרמני, ואת הסיפור שמאחורי.
טוב, מכבי ברלין זו, אתה יודע, יש בזמן האחרון ויכוח שתופס תאוצה, עם מכבי חיפה או מכבי תל אביב, זה המכבי האמיתית. עכשיו ועד יום ראשון, המכבי היחידה האמיתית של כל היהודים פה, של כל מדינת ישראל, זו מכבי ברלין.
אז תפר לנו מי זו, מאיפה זה צץ?
קבוצה מהליגה החמישית בגרמניה, קבוצה חצי מקצוענית, אפילו פחות מזה, שבפעם הראשונה בתולדותיה תשחק בגביע הגרמני. עכשיו הסיפור שלה הוא הרבה מעבר לזה. הלו?
כן, כן, אנחנו מקשיבים.
מקשיבים בקשב רב.
הסיפור שלה התחיל ב-1898, הקבוצה הזו, זו הייתה בעצם הקבוצה הראשונה של יהודים בגרמניה. קראו להם, סליחה, מכילו, בר כוכבה ברלין. בר כוכבה ברלין זו הייתה קבוצה שבכל עמותות הספורט, בשחייה, בכדורסל, בכדורגל, ולצערנו כולנו יודעים מה קרה בשנות ה-30, בשנות ה-40, סגרו את האגודה הזאת, בגלל שלטון הנאצים.
והיום בעצם זו קבוצת חובבים, ליגה חמישית, שאיכשהו הגיע לסיבוב, אני מניח אחרי כמה סיבובי מוקדמות, לסיבוב ראשון, וביום ראשון פוגשת את וולסבורג, ובעצם מי משחק שם במכבי ברלין? איזה סוג של שחקנים? רק חובבנים?
רק חובבנים. עכשיו, אומנם זה קבוצה עם צביון יהודי, אבל יש בה לא פחות מ-16 לאומים שונים. יש בה מוסלמים, יש בה נוצרים, יש אפילו שחקן איראני, שאחרי כל גול הוא קופץ לקריאות משיח, משיח, משיח.
תראה, לפי מה שאני, אני לא זוכר את השנה של ההקמה, אבל הייתה גם הכוח וינה, אמנם זה לא היה בגרמניה, זה היה באוסטריה, אבל גם הכוח וינה היא אחת מהקבוצות היהודיות הראשונות, אולי מישהו, אני לא התכוננתי לזה, אבל הייתי מחפש, או הייתי מקבל מתי הכוח וינה נוסדה.
כוח וינה לדעתי 1913 נולדה, אז יכול להיות שמכבי ברלין באמת ותיקה יותר.
אנחנו תמיד בעד קבוצות יהודיות, ובטח מכבי. מתי בר כוכבה הפכה למכבי?
שאלה טובה.
בסביבות שנות ה-70, זה בעצם גם היה גלגול של הכוח ברלין ועוד כל מיני קבוצות שהתגלגלו, ובסביבות שנות ה-70 הם הפכו למכבי ברלין, ועכשיו הסיפור הגדול שם באמת שזה קבוצה עם צביון יהודי, אבל המטרה שלהם זה להראות לכולם, אנחנו פה ואנחנו כולם זוכרים, אין מה לעשות, ההיסטוריה היא לא תשכח.
אז גם בגרמניה?
אני לא יודע, בכפר המכבייה נפתח עכשיו מוזיאון מכבי על כל העולם וכל זה, אני לא הייתי שם עוד, לא הזמינו אותי, אבל יכול להיות ששם יש משהו על מכבי ברלין או על כל הדבר הזה, אבל זה מעניין.
יותר מעניין לדעת באמת מה היחס של הגרמנים לקבוצה כזו, האם זה באמת סיפור בגרמניה, שקבוצה יהודית מגיעה לשלב כזה, סיבוב ראשון בגביע הגרמני, כמובן שמבחינה מקצועית הסיכוי הוא אפסי.
שמע, זה סיפור, אבל יותר עכשיו פתאום רואים את כל בוא נקרא לזה אהבת חינם, זה מכבי ברלין, זה המועדון של היהודים שם, אבל אתה רואה שם קיבוץ גלויות מכל המדינות, מכל הצבעים, מכל המינים.
רגע, גם היום, בעצם, גם היום יש להם עוד ענפי ספורט או רק קבוצת כדורגל?
יש להם, זה עמותה שבסביבות ה-5,000 ילדים, נערים, בוגרים, שוב, כמו כמו הקבוצות הראשונות של בר כוכבה, מכל הענפים.
אוקיי, אוקיי.
ובעצם מי מנהל, מי מחזיק את, את העסק הזה? אם זה בכלל עסק?
זה הקטע, שיש שם כמה חבר'ה שפשוט הקימו עמותה לכל דבר, והם מקימים את זה בצוותא.
יפה. טוב, אז יום ראשון, 4:25 בספורט 4, וולפסבורג פוגשת את מכבי ברלין, מור רכס, הכתבה שלך על הסיפור שמאחורי הקבוצה הזו, תלווה אותנו בסוף השבוע הזה, בערוצי הספורט, ספורט אחת, של ספורט אחת, ונחכה לזה.
מחכים כולם ורק מכבי.
תודה, מור.
תודה לכם.
זאביק, מה שלומך?
ערב טוב, תן לי להמשיך את הסיפור שלכם מעכשיו.
קדימה.
אוקיי.
Okay. תשמע, ב-2008 סיימתי את התפקיד בהתאחדות כמאמן נבחרות הנוער, הייתי בפרנקפורט, והגיע אליי מישהו מברלין, וביקש ממני לבוא לאמן את מכבי ברלין.
מה אתה אומר?
זה ב-2008.
אבל הוא אומר זה ב-1800. הקבוצה הוקמה ב-1800, זה מכבי לא היינו בחיים.
ב-2008 הגיעו אליי, ואני אבל כבר חתמתי בפועל פתח תקווה לעונה שאחרי, אמרתי לו מצטער.
איזה פספוס, איזה פספוס.
ואתה רואה, יכול להיות, אבל אתם היו בליגה השביעית, תשמע, הם הגיעו לליגה החמישית.
התקדמו. או, איתך הם היו עולים...
יכול להיות.
רגע, אתה הצלחת לראות אותם? זאת אומרת, זה בכלל עניין אותך ברמה הזו?
לא, האמת זה לא, ראיתי אותם, ואני לא רוצה, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד לעכשיו, חוץ מזה, אתה יודע, אני גם משדר את המשחק הזה ביום ראשון עם וולפסבורג, אבל אז הייתי באימון, זה היה נראה לי כמו שכונה.
כן.
אבל אתה יודע.
אבל יפה, הגיעו ל...
זה היה גרמני, והיו גרמני, זאת אומרת, אני לא מתכוון שכונה, אני מתכוון, השחקנים היו ברמה לא הכי גבוהה, הייתי באימון, ראיתי, זה היה משהו אחר לחלוטין, אבל הנה הם התקדמו בליגה החמישית, תשמע, ליגה החמישית בגרמניה זה ליגה כבר, ליגה די טובה, זה ליגה, בוא נאמר, היא לא נופלת, היא עולה ליגה א' שלנו, אז...
נכון, אז זה יום ראשון.
סגרתי לכם מעגל.
בדיוק, אבל יומיים קודם, מחר, אנחנו נפגשים. מחזור הפתיחה, משחק הפתיחה של הפרמייר ליג, ברלי מול מנצ'סטר סיטי, העונה ה-32 של הפרמייר ליג יוצאת לדרך. איזה עונה זו שלך, זאביק, בשידורי הפרמייר ליג?
וואו, אתה יודע, אתה עושה לי את הספירה כל הזמן.
אני עושה לך את הספירה. אני חושב שאתה בעונה... 98. משהו כזה.
מ-98?
זאביק מ... כן.
זה לא 25 שנה?
לא, אני מלפני, מה קורה?
לא, אתה מ-98.
אני לפני 98.
לפני 98?
פרמייר ליג, בטח. אני כבר משנת 90 עשיתי פרמייר ליג.
מ-90, עוד לפני... עוד לפני ערוץ הספורט.
אחרי אליפות העולם, כן.
אז עוד בעונה... כן, הדיוויז'ן, דיוויז'ן וואן הישנה.
בדיוק.
טוב, אנחנו מדברים על ברלי וסיטי, ועל קומפני ופאפ, מחר, משחק פתיחה ראוי מאוד, גם, אתה יודע, פיקנטי.
כן, ופאפ בלחץ. אתה יודע, לפי מה? עכשיו מופיע שסיטי הציע לווסטהאם עבור פקטה 110 מיליון אירו.
אני לא מבין.
אחרי ההפסד לארסנל לא נכנס ללחץ?
כנראה, לא יודע, אם הם
מציעים
עבור פקטה.
כן, אבל פקטה, זה שחקן...
תשמע, הסכומים איבדו משמעות ואיבדו פרופורציה.
אולי העובדה שגונדואן ומחרב, שניהם עזבו, מלחיצה בדבריין, אנחנו רואים, הוא פצוע כל הזמן, גם במשחק בשבת הוא תראה חלק מהמשחק, כנראה ש...
מה, ונגמרו השחקנים, האייליסטים, אתה מביא את פקטה שהוא שחקן בינוני?
תראה, ראשית פאפ יודע מה הוא רוצה. והוא מחפש את השחקנים, זה הפקטה יש לו המון
נקודות. שמתאימים לשיטה שלו.
בדיוק, ופקטה בהחלט, בהחלט מתאים לשיטה של סיטי. אתה יודע, כולם מדברים עכשיו על הארי קיין, יעבור, לא יעבור. אז הנה, סיטי זרקה עכשיו לווסטהאם, כמובן שהוא לא יוכל לשחק עוד מחר, אבל אולי בעוד שבוע כן, אבל זה בהחלט סכום אסטרונומי, ווסטהאם עושה כסף העונה, דקלן רייס, פקטה,
זה נכון.
שנים, אבל היא עושה כסף.
אבל כשאני מביט על עוד עונה בפרמייר ליג, הגראונד זירו מתייחס למי יכול באמת לאיים על פאפ. מי יכול לקחת אליפות ממנצ'סטר סיטי, שהיא באמת המנצ'סטר יונייטד החדשה של אנגליה, והשאלה היא, האם ארסנל מספיק חזקה?
אני חושב שארסנל יכולה להלחיץ אותה, אני חושב שגם Manchester United היא בהחלט נבנית נכון ונראית טוב, וגם היא יכולה. אתה יודע, זה תמיד יש את הטופ 6, ועכשיו הצטרפו אליהם ניוקאסל ואסטון וילה, שתי קבוצות מאוד מאוד מעניינות, שעשו גם רכישות מעניינות והשקיעו גם כסף.
כן, אסטון וילה, חייבים לומר,
טוטנהאם נראית קצת פחות, אבל מי שיכול להכניס את הסיטי כמובן זה ארסנל, כרגע זה נראה לי ארסנל ומנצ'סטר יונייטד.
האם צ'לסי הביאה את פוצ'טינו הרי, מאמן, שוב, עם הרבה ניסיון פרמייר ליג, והרבה רעב להצליח, ובאמת מאמן טוב. הוא יכול להשתלט על הבלגן.
זה ייקח לו זמן, זה ייקח לו זמן. ראשית הוא איבד כבר את אנקונקו לשלושה חודשים הקרובים, הוא נפצע בברך. האיש הגיע מלייפציג אחרי עונות נהדרות בגרמניה, ופוצ'טינו בנה עליו באמת כאיש שם, וגם במשחקי ההכנה בארצות הברית, הוא כבש שערים, הוא נראה נהדר, אז זה מכה עבור צ'לסי. אז פוצ'טינו, לדעתי, אחרי העונה הקודמת, להיות ברביעה הראשונה, זו המשימה הראשונה שלו, לחזור ולהחזיר חזרה את צ'לסי לליגת האלופות.
שסיימה במקום ה-11 בעונה שעברה.
כן, אבל אני לא חושב לכן שצ'לסי, העונה, מבחינתי, היא לא אחת מהמועמדות, היא אחת מהמועמדות להילחם על המקום, להיאבק על המקום הרביעי אולי, אבל לא יותר מזה עם הסגל שיש לה היום.
ואתה הזכרת את אסטון וילה, קבוצה שבמחצית השנייה של העונה שעברה, הייתה במקום השלישי, זאת אומרת, פשוט התחילה עם אמרי כשהייתה בתחתית. שאלה נכון. באמת, האם קבוצות כאלה יכולות, ניוקאסל כבר הוכיחה שכן, אסטון וילה זה לא כסף גדול, זה פשוט מאמן שיודע לא, את לא, העבודה.
זה גם כסף, היא הביאה את דיאבי, והיא הביאה את פאו טורס, הבלם מביא אריאל, דיאבי מלברקוזן, אגב, יהיה לה את ההתקפה של לברקוזן לפני שנתיים, ביילי ודיאבי באגפים, זו הייתה התקפה של לברקוזן בהצלחות הגדולות שלה לפני שלוש שנים. כן, אבל גם אסטון וילה, שוב, אתה יודע, יכולה לדגדק את הצמרת, שוב, היא ליגה אירופית, לא נראה לי, בסגל הנוכחי שלה, לא נראה לי שהיא יכולה. ניוקאסל, זה סיפור אחר, לניוקאסל יש כסף, היא יכולה להוסיף, היא הביאה כמה שחקנים טובים עכשיו, תמלא את השורות, אבל היא לא הביאה שמות גדולים. וזה אולי, זו אולי תהיה הבעיה.
למה? שאלה למה, עם כסף כל כך גדול, היא לא מצליחה למשוך כוכבים?
אני לא יודע, אני חושב שניוקאסל רוצה להיות עדיין קבוצה אנגלית, יש לה מאמן אנגלי, אולי מאמן אנגלי הכי טוב שיש היום באנגליה, אדי האו, והוא מאמן שמאמין בשחקנים צעירים, הוא מגדל שחקנים צעירים, אז אני לא יודע, ניוקאסל הגיע לליגת האלופות, אולי ניתן לה תיאבון, ליגת האלופות ייתן לה תיאבון, אולי לקראת אמפסונה, אתה יודע, לקראת ליגת האלופות, שלב הבתים, היא תעשה אולי רכישות נוספות, אם באמת היא תעשה תחילת עונה טובה.
ונסיים בליברפול, שאתה יודע, בעונה שעברה עוד היו ציפיות לקראת העונה שבפתח, מהר מאוד, יורן קלופ הבין שאולי הוא עשה טעות עם מנה, מנה זה כבר היסטוריה, עכשיו הוא מחזק את הקישור, לאן זה יספיק?
נכון. רגע, מנה לא כל כך הצליח בביירן.
נכון, אבל אני אומר, הפירוק הזה של מנה וסלח, די גמר כן. את ליברפול בעונה שעברה.
כן, וגמר גם את ביירן.
גם, נכון.
כן, אבל תשמע, אני חושב שקלופ עשה דברים, א', יש לו צעירים מוכשרים מאוד, ב', הוא חיזק את עצמו במקליסטר הארגנטיני, שהגיע מברייטון,
גם סובוסליי.
כן, הוא הביא את סובוסליי, גם הוא מלייפציג, אתה יודע, הוא מכיר, קלופ מכיר את הגרמנים בסובוסליי, עכשיו הוא חיזק את הקישור שלו באמת בצורה טובה, ואם הוא יביא גם, הוא רוצה להביא את אלברץ מאייק.
הוא אולי רוצה את קייסדו?
הוא רוצה את קייסדו, אבל המחיר של קייסדו, ליברפול לא משלמת מחירים כאלה, וקייסדו, ברייטון רוצה עבור 80 מיליון אירו, וליברפול לא מוכנה לשלם. אבל כן, ליברפול, עוד הפעם, הבעיה של ליברפול, וראינו את זה במשחקי ההכנה שלה, ראינו את זה גם מול ביירן מינכן, היא ההגנה. ושם הוא לא עשה בינתיים שום חיזוק לו, ולדעתי כרגע נקודת התורפה של ליברפול היא החלק האחורי שלה. הוא שינה קצת בהגנה את השיטה לקראת סוף העונה, זה היה נראה קצת יותר טוב עם אלכסנדר ארנולד, אבל בתחילת העונה הזו, טורניר בארצות הברית וגם משחקי הידידות, זה לא נראה טוב.
והוא צריך להגיד תודה כל יום, שהסעודים לא שמים איזה 300 מיליון על סלח וחוטפים אותו. בטח יקרה בעונה הבאה.
אבל שוב, אני אומר, נקודת התורפה מבחינתי בליברפול זה הקו האחורי. ואם לא ימצא פתרונות לקו האחורי, אתה יודע, ראינו אותו עם הרבה ניסיונות בטורניר טרום העונה בארצות הברית, בינתיים זה לא צלח, ליברפול ספגה הרבה שערים, והיא נראית לא טוב בחלק האחורי.
זאביק זלצר, מחר, הליגה הטובה בעולם מתחילה, נתראה.
שיהיה בהצלחה.
נתראה, תודה, תודה.
מיכאל יוחין, וואלה ספורט, מה העניינים?
ערב טוב.
טוב, אמבפה, סגת הקיץ כנראה נגמרה.
לא נגמרה, לא נגמרת, לא נגמרת אף פעם.
לא נגמר?
לא נגמר אף פעם, זה לא נגמר עד שזה לא נגמר.
מה, ספר לנו מה קורה.
מה התאריך האחרון של העברות?
לא, יש עוד זמן. יוחי, כן.
כן, מה אתם רוצים לדעת על אמבפה?
אנחנו ככה.
אמבפה כביכול הודיע היום לפריז סן ז'רמן שהוא נשאר. אוקיי? וכידוע, סן ז'רמן כבר הודיע לו קודם לכן שאם הוא נשאר, אז הוא לא משחק. מה שאומר שלפי מצב העניינים כרגע, הוא צפוי לבלות את העונה הקרובה ביציע, או בעצם לא ביציע כי הוא לא יגיע, אז זה המצב כרגע כביכול, אבל אנחנו צריכים לזכור כמה דברים. קודם כל, פריז סן ז'רמן זה לא בדיוק מועדון כדורגל. זה סוג של
ברדק מאורגן.
זה ברדק מאורגן מכוון, זה זרוע יחסי ציבור של מדינה שנקראת קטר. ומה שמעניין אותם זה להיות בכותרות.
זאת אומרת שזה כותרת.
זו כותרת מצוינת, בכלל כל הסאגה הזאת.
אז זהו, אבל תן לנו רגע את מה שקורה עכשיו מבחינת אל חליפי. אז הודיע אמבפה, אני רוצה להישאר. מה אל חליפי בעצם אומר לו, תוותר על סכום מסוים, מה קורה עכשיו מבחינת הנשיא?
הוא אומר, ככה זה מוצג לתקשורת, כל מה שאנחנו מדזכים, מה שזה מוצג, אנחנו לא יודעים מה קורה שם באמת, אבל ההצגה לתקשורת היא כזאת, לאמבפה הרי הייתה אופציה, הוא חתם על חוזה לשנתיים עם אופציה לשנה שלישית, שהיא אופציה שהוא יכול לממש והוא יכול לא לממש. הנחת העבודה הייתה שהוא יממש אותה, הוא הכריז על זה כבר במהלך עונה שעברה, שהוא לא יעשה את זה. וברגע שהוא הודיע שהוא לא יעשה את זה, סן ז'רמן החליטה למכור אותו, ובגלל שאף אחד לא מוכן לשלם את הסכומים שדורשים עליו, כשהוא יהיה שחקן חופשי בקיץ הבא, ויעבור ללא תמורה לריאל מדריד, אז נופל עליו עכשיו לחץ שאו שהוא עובר, או שהוא חותם על
מממש את האופציה. אז אוקיי, אז יש לנו דקה, אז אנחנו רוצים בדקה הזאת שתסביר לנו את האינטרס של אמבפה, ו
האינטרס של אמבפה זה לעשות, האינטרס של אמבפה זה פשוט בסופו של דבר לקבל את החוזה הכי טוב, כנראה בריאל מדריד, שלא מסוגלת לשלם עליו את הסכומים האלה, והאינטרס של סן ז'רמן זה להפיל את על אמבפה את כל תיק סגירת הפרויקט שלה בפריז סן ז'רמן. הקטרים עכשיו רוצים להתקדם למנצ'סטר יונייטד, אני חושב שאחרי המונדיאל העניין שלהם בפריז סן ז'רמן פחות רלוונטי.
זאת אומרת, הם כבר השיגו את שלהם, אתה אומר.
הם השיגו את שלהם, הם רוצים להפיל עליו את כל התיק, עכשיו מדברים על זה שנאמר להם בפה שהם יצטרכו למפור שחקנים בגללו, ולחתוך את באקדמיה בגללו, ולפטר עובדים בגללו, אם הוא לא יחתום על חוזה חדש. אלה כותרות מצוינות, הן משרתות את הקטרים ש...
כן, אתה יודע, לא נעים להגיד, הם באמת נראים שכונה, זו קבוצה, זה מועדון,
שכונה. הם לא רוצים לזכות בליגת האלופות, הם רוצים שכולם יכתבו שהם רוצים לזכות, זה שני דברים שונים.
טוב, מיכאל יוחין, נמשיך איתך בפעם אחרת, באמת נושא מעניין, תודה רבה.
ערב טוב.
טוב, קודם כל, צביקה, אתה נוסע לחופש?
כן.
איזה כיף, אני ממש מקנה בך.
כן, מצד שני, אני שבוע לא יהיה פה, אני אתנתק מהספורט, אני לא רואה את המשחקים של הנבחרת, שזה פעם שנה, אבל אני לא אראה את פתיחת הליגה האנגלית, ואני לא אראה את כל הזה.
זה לא בסדר.
אני לא אראה את המשחק גומלין של מכבי בשבוע הבא.
רגע, אני רוצה רק להגיד תודה לשר פלסנר וליואב כהן, האורחים והמפיקים שלנו, לאחראית על השידור כאן, תמר שלומוביץ', לגל אשל מרדיו צפון 104.5, לאורחים בדיגיטל, אליעזר בן יהודה, עינב ארגד ושי איידלר. אז פיורדים, לפיורדים.
כן, תודה לך.
תודה לך, צביקה.
ניפגש בעוד שבוע.
סופש נפלא.
ביי. גם לך.